שלום, אנחנו שמחים ומתרגשים לפתוח סדרה חדשה של פודקאסטים, כי הדבר האחרון שהעולם צריך זה עוד פודקאסט חדש. אבל מבדיקה שעשינו ראינו שאין שום פודקאסט בעברית שמדבר על מוזיקה וטכנולוגיה, וחשבנו שזאת תהיה הזדמנות לייסד אחד כזה בשביל כל האנשים שזה הדבר שחסר להם בחיים, וגם בשביל...
או שעוד לא יודעים שחסר להם בחיים.
נכון מאוד, ואנחנו, זה מי שנמצא כאן באולפן, דוד פרידמן.
ונדב רביד.
אנחנו נתרגל, אנחנו נעבוד על הדיאלוג הזה, אני עד התוכנית חמישית-שישית זה כבר יהיה בסדר.
זה כבר יזרום.
אז כאמור, אנחנו מתחילים פודקאסט חדש שיעסוק בנושאים של מוזיקה וטכנולוגיה, והפודקאסט הזה כל כך חדש שאפילו שם אין לו עדיין. ואנחנו נקרא לו בשם העבודה שלו הפודקאסט על מוזיקה וטכנולוגיה. אתמול בערב, משום שזה גם פודקאסט על טכנולוגיה, ניסיתי לעזר בכלים טכנולוגיים למצוא שם לתוכנית. אז מה עושה כל אדם פשוט מהיישוב היום כשהוא מחפש שם?
הולך לאינטרנט ול...
כן, הולך
צ'אט.
לצ'אטים, ואז אני אמרתי, טוב, אני לא הולך רק לצ'אט GPT, אני הולך גם למתחרים, אני הולך לברד, ונראה מה הם מציעים לי. אז התחלתי תן לי בבקשה שם לפודקאסט חדש שיעסוק במוזיקה, קיבלתי הצעות שבאמת אני אחסוך את המבוכה. אז ניסיתי לכוון אותו, אמרתי, בוא תיקח מילה מעולם המוזיקה או מילה מעולם הטכנולוגיה ותנסה לייצר איזה אלכם, איזה משהו שהשם הזה ייתן את המשמעות שלו באמצעות החיבור של שני עולמות התוכן. אני רוצה לתת לך כמה דוגמאות של צ'אט GPT ושל ברד כדי להבין שאנחנו עדיין מאוד רחוקים מהסינגולריות, בני אדם יכולים להיות רגועים לפחות עוד שבועיים שלושה. אז ככה, צ'אט GPT הציע לי את המילה מנגינט, משלב בין מנגינה לאינטרנט, או למשל, לא את הכל הבנתי אני חייב לומר, כי יכול להיות שיש פה דברים שאו שהידע שלי לא מספיק רחב, או שאלה הזיות של צ'אט GPT, הוא פשוט מייצר אצלך את החוסר ביטחון, שאולי אתה לא יודע על מה אתה מדבר. אז יש חריטונים, כן, שם נהדר לפודקאסט, חריטונים, חריטה כמונח המתייחס לתכנות, וטונים כמילה מתארת צלילים או מנגינות.
חריטה ותכנות.
בוא נראה איך זה מתגלגל על הלשון, אתם מאזינים לחריטונים, הפודקאסט על מוזיקה.
זה חרטיטונים.
מצוין. ביט מקלדת, ביט מעולם הדיגיטלי, מקלדת ככלי ליצירת מוזיקה או קוד, נהדר. טוב, תודה לך צ'אט GPT, עברנו לברד, אולי משם תצמח הישועה שלנו. טונולוגיה, שילוב של המילים טון וטכנולוגיה. או פיוטקס, מה זה פיוטקס? שילוב של המילים פיוטיקה בסוגריים פואטיקס וטכנולוגיה בסוגריים טכנולוגי. שם זה מבטא את הקשר בין מוזיקה ליצירתיות, כיצד הטכנולוגיה יכולה לעזור לבטא את היצירתיות הזו בצורה חדשה. אז לטכנולוגיה יש עוד דרך לעשות בכל מה שקשור למציאת שמות לפודקאסטים.
אפרופו, כן. ויצא לי, לא יודע אם עשיתי מזה מותג, אבל יצא לי המילה מיוזמי. מיוזמי ועם בדיוק כזה, ואז מסתבר שיש מונח כזה, אומרים מיוזם, ומסתבר שהמונח מיוזם זה החלק הכי קטן במוזיקה שיש לו משמעות.
מיוזם.
זה הפירוש. כותבים את זה כמו מיוזמי, אבל זה, ההגדרה זה מיוזם.
אז ב-433 של ג'ון קייג', מה החלק הכי קטן שיש לו משמעות מוזיקלית?
לא, באמת שאת זה לא חקרתי, זה מעניין. יכול להיות כמה תווים.
אז תראה, אין לנו עדיין שם לפודקאסט, אחרי. שזה באמת מחדל, לא מחדל ברמה של 7 באוקטובר, אבל מחדל. ואני רוצה אולי לפנות למאזינים והמאזינות שלנו, אם יהיו לנו כאלה, אם אתם רוצים להציע לנו שמות לפודקאסט, אתם מוזמנות ומוזמנים, תמצאו את דוד פרידמן ואותי בלינקדין, או באינסטגרם, או בטוויטר, חפשו ותשלחו לנו, הדי-אם פתוח, אנחנו גם... ברגע שנמצא שם לתוכנית, גם נוכל לפתוח אימייל לפודקאסט. אני רגיל מהרדיו להגיד תוכנית. עוד שאין כזה הבדל, אבל בסדר. אז זהו, עד כאן סגת בחירת השם. בואו נספר קצת יותר על הפודקאסט. למי הוא בעצם מיועד? לאנשים שאוהבים מוזיקה, לאנשים שאוהבים טכנולוגיה, למי שסקרנית וסקרניות וסקרנים לגבי האופן בו תרבות בכלל וטכנולוגיה משפיעות אחת על השנייה. והפודקאסט פונה לקהילות של מוזיקאים, ליזמים, לאנשי טכנולוגיה, לכל מי שמתעניינים ומתעניינות במהפכה הטכנולוגית בעולם המוזיקה, אבל אני חושב שבעיקר הפודקאסט הזה מיועד בשבילנו, לעצמנו, כדי שנוכל לדבר על הנושאים האלה, ולהביא לכאן, לאולפן הזה, שתכף נספר גם על האולפן שאנחנו נמצאים בו, שנוכל להביא אנשים מעניינים מישראל, שמתעסקים בתחומים האלה, בהשקה בין טכנולוגיה למוזיקה, אני מניח שיהיו כאלה, שיהיו קצת יותר עם נטייה טכנולוגית, קצת יותר נטייה מוזיקלית, כאלה שבאמצע, וניגע כאן בנושאים כמו יצירתיות ואומנות וחדשנות, נדבר על ההשפעות של המוזיקה על הטכנולוגיה, של הטכנולוגיה על המוזיקה, איך העולם הזה משתנה כל הזמן, ננסה ביחד איתכם לעקוב אחרי השינויים האחרונים בתחום, נדבר עם האנשים שיגיעו לכאן כל אחד מהזווית שלו על המלצות שלהם, איך להתנהל בעולם הזה, איך לעשות דברים שקשורים לקריירה שלהם, ליצירתיות שלהם, ונדבר על הדרך שהם עשו בעולם הזה. זו תוכנית ראשונה שלנו, כמו שאמרנו, אז אני מניח שעוד יהיו לנו כל מיני שיהוקים בדרך, עוד כל מיני בגים שנצטרך לגייץ, וזיופים שנצטרך לתקן.
ועם הקילומטראז' נשמע יותר טוב, ונהיה יותר מנוסים.
על זה אנחנו בונים. וגם כמו בכל מיני סגנונות מוזיקה, אנחנו באים לכאן עם איזשהו תסריט כללי, אבל גם יש הרבה מקום פתוח לאלתור ולהקשבה הדדית, ואני מקווה שאנחנו נהנה ושאתם תהנו, ושיהיה אחלה.
הנושא הזה של המוזיקה, טכנולוגיה וחדשנות, אני חושב שאחד הדברים שננסה להבין, לאן זה לוקח את העולם של המוזיקה, מעבר למוזיקה, מעבר ללנגן, לשמוע, להקשיב ולגוע במוזיקה נטו, זה לוקח לתחומים כמו חינוך, אפילו מה שנקרא השפעה של, על בריאות, דברים כאלה, וולנס, יש כבר דברים מעניינים שקורים בתחום, יש שווה לשמוע, כי העולם הזה הולך להתרחב, ובכלל נושא התדרים, אולי נצליח לגוע בו באיזשהו שלב.
זה קצת כמו למשל האוטוטיון, שזה האפקט המוזיקלי הכי מזוהה משנות ה-2000, הוא בכלל הגיע מחקר של קידוחי נפט.
אוקיי, כן. זה לא ידעתי. כן. אז בדיוק, יש המון דברים שמשפיעים ומושפעים, ואני חושב שננסה עם הזמן לגוע בחלקם.
אז נמצא איתי כאן דוד פרידמן, שהוא יזם הייטק, שמרכז את תוכנית המוזיקה, הטכנולוגיה והחדשנות בקריה האקדמית אונו.
ופה איתי נדב, נדב רביד, שהוא מנהל תוכניות גלגלץ, והוא מפיק, והוא מוזיקאי, ואיך אומרים, שמו ידוע והולך לפניו.
אני מקווה, לפעמים אני נתקל ונופל עליו. אז לפרק הראשון של הפודקאסט החדש על מוזיקה וטכנולוגיה, אנחנו שמחים ומתכבדים לארח כאן את עדי קדוסי. שלום עדי.
שלום שלום.
עדי, את מנהלת פרויקטים וחדשנות ביוניברסל מיוזיק ישראל.
נכון.
מה זה אומר?
זה אומר שאני בעצם אחראית על הקשר בין יוניברסל מיוזיק גרופ הבינלאומית, לבין תעשיית הסטארט-אפ וההייטק פה בישראל. לבנות קשרים, חיבורים, טכנולוגיים, כל מיני שיתופי פעולה מיוחדים בין מה שקורה פה בארץ, לבין התאגיד הגדול הזה שנקרא יוניברסל מיוזיק.
אני רוצה שנצא מנקודת הנחה שלא כל המאזינים שלנו יודעים הכל. אז בואי נתחיל עם הבייסיקס ותספרי לנו, לפני שנספר קצת עלייך ואיך הגעת לזה, מה זה בעצם יוניברסל? מה היא?
אז יוניברסל מיוזיק גרופ הוא אחת מחברות התקליטים הכי גדולות בעולם, בין השלוש הגדולות.
הכי גדולה בעצם, לא?
אפשר לומר, אני לא רוצה להתיימר יותר מדי.
אמרתי בשבילך.
תודה.
עוד אומרים חברות תקליטים?
לייבל, תודה. רקורד לייבל, כן. זה הרבה מעבר.
נשאר הלייבל.
הלייבל נשאר, כן, אבל זה באמת הרבה יותר מזה, אז תודה על הנקודה הזאת.
שמעתי פעם, אני יכול לעשות פה איזה ככה לפתוח סוגריים? אני לא זוכר איפה שמעתי את זה ממש לא מזמן. מאיפה בעצם מגיעה המילה לייבל, שמתארת חברות תקליטים?
מה שבעצם בעל המדבקה של
התקליט.
על הווייניל. אבל למה? אתם יודעים למה? כי כשהתחילו לעבור לחריטה של תקליטים, אז בגלל המומנט של ה... של המחט על התקליט, הרי המחט צריכה להסתובב באותה מהירות גם כשהיא קרוב לאמצע וגם כשהיא בחוץ. וככל שהזרוע מתקרבת פנימה, אז קשה לה יותר ויותר להישאר בתוך הגרוב של התקליט. ואז הבינו שיש איזה מרחק של כמה סנטימטרים מהאמצע, שפשוט אי אפשר לנצל אותו לצורך חריטה. אז אמרו, זה מקום מצוין להדביק עליו את המדבקה של התקליט. ומשם מגיע בעצם המונח הזה, לייבל, כאילו זה מתוך איזשהו אילוץ טכנולוגי.
מדהים.
סליחה, סגרתי סוגריים, בבקשה.
למדנו, החכמנו. אז כן, אז Universal Music Group היא בעצם תאגיד המוזיקה הגדול בעולם. יש לו 64 משרדים בכל העולם, אסיה, אפריקה, אירופה, ארצות הברית כמובן, אוסטרליה. ותחתיו יש הרבה מאוד לייבלים, תתי לייבלים, שמחסים בעצם את כל הז'אנרים המוזיקליים שיש, החל מג'אז ומוזיקה קלאסית והיפ-הופ, ואתם מכירים בטח את דף ג'אם וורב ודוטי גרמופון ואיילנד רקורד, ממש רשימה מאוד יפה ומוכרת, שהם בעצם... בעצם בחוד החנית של תעשיית המוזיקה היום, כי הרבה מאוד מהאומנים שאני בטוחה שהרבה מהמאזינים שלכם מקשיבים להם על בסיס יומיומי, בין אם זה הביטלס או סטיבי וונדר או קווין, בון ג'ובי ואחל אמנים יותר מוכרים כיום כמו בילי אייליש וטיילור סוויפט וקנדריק למאר ובאמת רשימה מאוד, ג'סטין ביבר, אריאנה גרנדה, כאילו אוליביה רודריגו, המון שמות שבאמת כיף להיות חלק מהיצירתיות והשיפט הזה בתוך התרבות שהמוזיקה מביאה איתה. אז בעצם כל הלבלים האלה נמצאים תחת Universal Music, ואנחנו פה בארץ הקמנו את המשרדים לפני 3 שנים. פעם ראשונה שבאמת לייבל גדול בינלאומי פתח נוכחות מקומית. ובארץ אנחנו עושים, אנחנו גם קודם כל מייצגים כמובן את הקטלוג הבינלאומי של Universal Music Group, את כל הזכויות של, של השירים, את כל המרצ'נדייז, כל מה שכלול בהפצה של שירים חדשים.
אני רוצה שנייה רגע להתעכב על הדבר הזה, שבעצם פעם ראשונה שחברת מוזיקה עולמית נכנסת לישראל ופותחת פה נציגות, קודם, זה לא שלא הייתה נציגות, כלומר, אבל הייתה כאילו לא נציגות ישירה, בעצם נכון. חברת אליקון ייצגה את הקטלוג הבינלאומי של יוניברסל בישראל, נכון?
נכון.
ואת יכולה לשתף אותנו קצת בלמה בעצם זה קרה, למה פתאום יוניברסל החליטו להיכנס לשוק שהוא לא שוק גדול, לשוק הישראלי.
נכון. תראה, זה באמת נובע מכמה אסטרטגיות שונות. אחת מהן היא באמת העובדה שיוניברסל מתרחבת ונוגעת יותר לשווקים לוקליים. יש עלייה של לוקליזציה בהזנה של מוזיקה שהיא הרבה מאוד מאזינים היום מתחברים למוזיקה שהיא יותר לוקלית, ובמקרה שלנו זה מוזיקה שהיא בעברית. ויוניברסל כן ראתה לנכון להיכנס לשוק הזה ולהתחיל גם יותר להיות פעילה בכל מה שקשור בהפקה ויצירה של מוזיקה מקומית. ומעבר לזה, והסיבה שבוא נגיד לשמה התכנסנו, זה גם העובדה שיש פה נוכחות מאוד יפה של טכנולוגיה וחדשנות ישראלית, זה הסיליקון ואלי של המזרח התיכון, ואחד מהמשימות המקומיות היא באמת לעשות פה, להקים פה איזושהי נוכחות של Universal Music Group, ולחבר חדשנות ישראלית עם התאגיד של Universal הבינלאומי.
שאם אני זוכר, מה שנאמר, זה בעצם פעם ראשונה שUniversal, מחוץ לטריטוריות הקיימות או המשרדים הראשיים, מקימים מישהו שיש לו אג'נדה בכלל לנושא של טק.
כן, האמת שאני גם לא ידעתי שהתפקיד שלי כל כך ייחודי, אבל יש לנו כן פעילות, יש צוות מאוד גדול של, שנקרא חדשנות דיגיטלית, Digital Innovation Team, שיושב ב-LA, ויש לו עכשיו גם נציגות בלונדון, אבל זה מאוד ייחודי שדווקא לייבל מקומי, שהוא תחת מדינה מסוימת, והוא לא תחת ה-headquarters, לצורך העניין, שמתעסק ספציפית בנושא הזה של טכנולוגיה, וליצור שיתופי פעולה, ולקדם טכנולוגיה מקומית.
עדי, לפני שאנחנו נצלול איתך לתוך הפעילות שלך היום, ומה את עושה, וכזה נדבר גם באופן כללי יותר על טכנולוגיה ומוזיקה, אני חושב שאנחנו צריכים גם לשאול אותך עלייך, כאילו... מי את, מאיפה הגעת, איך הגעת ליוניברסל, מה הרקע שלך?
טוב, זה נושא שאני קצת יותר ביישנית לגביו, אבל...
אנחנו נעזור לך.
תודה. אז כן, אז אני עדי קדוסי, במקור אני מרחובות, ותמיד ככה אהבתי מוזיקה ומחול, הייתי רקדנית בעברי, אבל המוזיקה תמיד הייתה גם...
איזה סוג של מחול?
הכל, הייתי במגמת מחול, אז זה ככה בלט קלאסי וג'אז וריקודי עם, הכל, הכל מהכל. ובאמת המוזיקה תמיד הייתה שם, אבל בוא נגיד שמהבית, אני חושבת שאולי הרבה מאזינים יכולו להתחבר איתי, היה איזשהו התוויה כזו של הדרך של מוזיקה זה מהמם, זה תחביב, אבל כדאי שגם יהיה לך איזשהו תואר ומקצוע.
היי אמא ואבא.
היי אמא ואבא. היום הם מבינים שאפשר גם אחרת, אז אני אולי שמחה שהסיפור הוא כזה, יש לו סוף טוב מה שנקרא, לא סוף, אבל המשך טוב. כי זה כן גרם לי לעבור במסלול כזה שמאוד נמשכתי במהלך החיים ככה לדיפלומטיה ולקשרי חוץ, ועברתי גם, הייתי כאילו בלהקות של להקת הקרוון של הצופים, שדרכה גם נחשפתי להרבה מאוד
ארצות הבקהילות.
כן, כזמרת. הייתי תמיד זמרת, וככה כתבתי במגירה, כאילו למגירה מה שנקרא, אבל כן היה לי הרבה ניסיון על במה ולשיר, ותמיד מאוד נהניתי מזה, ואיכשהו גם דרך הלהקות וההופעות בחול שעשיתי, הקשר הזה בין להכיר אנשים בתרבויות שונות, ולהבין מה קורה בארצות הברית, וקשר בין קהילות יהודיות בארצות הברית, פתאום נפתחתי לעולם כזה שמחוץ לבועה הקטנה של
גרת שם רחובות. תקופה או שזה רק היה במשלחות כאלה?
בעיקר במשלחות, אבל יצא לי נקודות שעשיתי, עשיתי את ההתמחות שלי אחרי התואר באום בניו יורק, 3 חודשים, אז ממש הרגשתי איך זה, והיה לי גם תקופה של כמה חודשים בווינה שלמדתי גרמנית, וכל הזמן זה היה כזה שילוב בין שפות ותרבויות.
שבעצם הלכת, עשית מוזיקה ואז הלכת ללמוד תואר ב?
ביחסים בינלאומיים ותקשורת. באוניברסיטה העברית, בירושלים.
הקול של אבא ואמא היה שם כל הזמן, של לא ללכת על מוזיקה עד הסוף, אלא תמיד שיהיה עוד משהו כתוכנית ב' כזה.
כן, ולשמחתי, אני סקרנית מטבעי ומתעניינת בהרבה מאוד נושאים, אז היה לי תמיד, כאילו הדיפלומטיה והקשרי חוץ, או באיזשהו מסלול של להיכנס למשרד החוץ מתישהו, זה היה עוד איזשהו אפיק שקרץ לי. ואז בעצם מצאתי את עצמי עושה את התואר, שבמהלכו קצת יותר התמקדתי בניסיון תעסוקתי, ועבדתי במשרד החוץ, במשרד בית הנשיא, וכל מיני מקומות שככה פתחו לי את האופקים לעולם הזה, והמוזיקה קצת נדחקה הצידה, ורק בסוף התואר פתאום הרגשתי שאני ממש רוצה לחזור יותר למוזיקה. אז גם זה התחיל בתור תחביב עם חברים שמנגנים, אבל כולם כזה מההייטק ועושים את זה בשביל הכיף, אז כזה מג'מג'מים, אבל זה לא, אז אף פעם לא הגיע למשהו רציני יותר מזה. והיה לי תמיד את הקול הזה שאומר, את צריכה לעשות את זה, את צריכה להוציא את המוזיקה שלך, ויש לך כאילו איזשהו משהו להתגבר עליו, איזשהו מחסום כזה. הגעתי לתפקיד מאוד מאוד מרתק, נתנו לי את ההזדמנות להיות מנהלת שיווק בחברת סטארט-אפ ישראלית בתחום ה-health, בתחום הבריאות, בכל משהו שהיה בעצם מיזם חברתי גלובלי, שהשקעתי בו את נשמתי והתאבדתי על התפקיד מה שנקרא, וזה רק גרם לי להבין עוד יותר שהמוזיקה היא גם משהו שחייב לבוא לידי ביטוי. היה לי סוג של, אפשר להגיד, לקרוא לזה בגרשיים, משבר גיל 30 כזה, שבו אתה סוג של עושה רשימה של, אוקיי, מה השגתי עד היום?
חכי למשבר גיל 50.
אני מצפה לו, זה כל שמעניין מה יקרה אז.
40 בדרך.
בדיוק, 40 בדרך. אבל כן, זו הייתה נקודה כזאת של להבין, להסתכל אחורה ולהגיד, רגע, מה עוד אני רוצה, מה יש לי בבקט כזה, בבקט ליסט, מה עוד אני רוצה להספיק שלא הגשמתי, והמוזיקה באמת הייתה משהו שידעתי שאם אני לא אעשה אותו עכשיו, אני אתחרט על זה לנצח. זה מרגיש כאילו העולם הוא כזה, שכאילו כל מי שעכשיו פורץ במוזיקה, הוא בעיקר בגילי ה-20 שלו, וזה כאילו נורא, אתה צריך להיות מוקף במוזיקאים, וללמוד במקום של מוזיקה, וכאילו לחיות את זה, ואיכשהו לחכות לפריצה שלך, ואז ככל שהזמן עובר, אתה קצת מרגיש שאם אתה לא תעשה את זה עכשיו, אתה עלול פספס את ההזדמנות, וזה יהיה יותר קשה אחר כך, ויותר מפחיד, ויותר עם קשיים. אז היה לי ממש תהליך כזה, של להתגבר על המחשבות המקבילות, ועזבתי גם את העבודה, והתמקדתי יותר במוזיקה שלי, ואני חושבת שהניסיון שהיה לי מהסטארט-אפ, וזה גם מתחבר לנושא של השיחה שלנו, כל הניסיון שהבאתי איתי, גם בתואר וגם בסטארט-אפ שעבדתי בו, כל האתגרים שעברתי, גרמו לי להבין שאני יכולה להתגבר על אותם אתגרים ואותם מחשבות מגבילות גם בתחום המוזיקה.
שבעצם כמוזיקה היית תיזמת.
בדיוק.
מה שרוב המוזיקה הם לא מבינים.
בדיוק. עכשיו אני מדברת איתך על משהו, זה כבר לפני 9 שנים, 10 שנים אפשר להגיד, אני סליחה על הגילוי הנאות, אני בת 38 כבר. אז כן,
צעירה.
תודה. אבל כן, זה היה ממש בזמן שהבנתי ש... כל הזמן חשבתי לעצמי, אני לא מנגנת מספיק טוב, ועכשיו אם אני מתאמנת, גם אם אני אתאמן כל יום על הגיטרה, או על הפסנתר, אני עדיין לא אצליח לעלות לבד על במה ולהופיע. לשיר אני יודעת, אני כותבת, אני מלחינה, אבל הבנתי שאני צריכה בעצם לקחת כלים מעולם ההייטק, מעולם היזמות והסטארט-אפ הישראליים, למוזיקה שלי. אז התחלתי לעשות אאוטסורסינג לדברים שאני לא יודעת לעשות. והבאתי נגן מקצועי שנגן איתי ויעזור לי לעשות אקורדים יותר מתוחכמים, והייתי אפילו ברמה שלא ידעתי איך להסביר לו איזה אקורדים אני רוצה, אז הייתי שרה לו את ה... פשוט... שרה לו את הכל, מסבירה לו, מראה לו רפרנסים, מנסה איכשהו למצוא את הדרכים, לחבר, לגשר על הפער הזה שיש לי בין ה...
אני חושב שמה שאת אומרת, נושא שבטח יצוף פה הרבה בשיחות, זה שמצד אחד, הטכנולוגיה ליצירת מוזיקה מאפשרת לנו היום בקלות, וזה רק ילך ויהיה עוד יותר קל ככל שאנחנו נקליד איזשהו פרומפט, תייצר לי פלייבק כזה וכזה וכזה, לעשות הכל לבד, וזה נורא מפתה לעשות הכל לבד. עכשיו היום אפשר לעשות הכל לבד מרמת הכתיבה ועד עיצוב העטיפה והפצה לספוטיפיי, אתה יכול לעשות כאילו ייצור אנכי של הכל הכל הכל, אבל אף אחד לא טוב בהכל, ובאמת במוזיקה פעם זה תמיד היה איזשהו מאמץ שיתופי של מישהו היה כותב מילים, מישהו היה מלחין, מישהו היה מאבד, מישהו היה שר, היו נגנים לכל דבר, והיו מעט מאוד אנשים שעשו את הכל לבד או חלקים גדולים.
כי פעם בשביל להצליח היה צריך שיחתימו אותך, אפרופו לייבלים. היום פחות מחתימים, נכון? ואז כמו שאני אומר פה לסתם שאני מתחילים, יש הרבה יותר אפשרויות, הרבה יותר, כאילו בלתי מוגבלות, אבל זה הרבה יותר מורכב. כי אתה צריך לכאורה להבין בהכל, ואף אחד לא מבין בהכל. לא בשיווק שלך, לא גם ברמת ההפקה, זאת אומרת, בסוף צריך משהו, פשוט המקצועות שהיו פעם, הם קצת צריכים להיות באדפטציה, לדעתי עוד לא קרה שהמקצועות מתאימים, אבל זה אנחנו בתהליך, שאתה אמרת, המהפכה הטכנולוגית, אני מוסיף לזה עוד נדבך, זה המהפכה הדיגיטלית של עולם המוזיקה. שהוא עבר מעבר לטכנולוגיה, יש פה המעבר לסטרימינג, המעבר לדברים אחרים, הקלות של הענן, כל הדברים האלה.
נכון. אז אני באמת נחשפתי לזה, או בוא נגיד להתחלה של זה, ככה לפני 10 שנים, כשהתחלתי לצלול לתוך העולם הזה של המוזיקה, כי באמת סוג של הגעתי קלולס, אפשר להגיד, והיה לי את החלום הזה שלי, והבנתי שאני צריכה, שאני בעצם המנכ"לית של הפרויקט הזה, שאני מקימה פה באמת סטארט-אפ שהוא שלי, המוצרים הם השירים שלי, איך אני, כאילו הצוות שאני בונה, זה הגיטריסט, זה הלהקה שאספתי סביבי, וכל אחד הוא כזה מביא את האקספרטיז שלו, ואני עדיין צריכה להכין תוכנית עסקית, כאילו איך אני הופכת את זה להיות רווחי, איך זה לא יישאר משהו שאני, בוא נגיד, מבזבזת שוב בגרשיים, מבזבזת את הזמן שלי על משהו שבסוף אני גם צריכה לחיות ממנו, צריכה להוכיח להורים שאפשר לעשות מזה פרנסה.
לפחות את נהנית מהתהליך.
מאוד, אבל באמת שזה היה, ראיתי את זה ממש כ... לצלול לתוך העולם הזה של תעשיית המוזיקה, להבין מי הלייבלים, מי חברות התקליטים שפועלות בארץ, מה הכלים הטכנולוגיים, תודה לאל, מה שנקרא עכשיו, יש הרבה יותר, אבל עם איזה כלי לעבוד, מה כל פלטפורמה עושה, איך עובדים בספוטיפיי, איך עובדים באפל מיוזיק, כל הכלים שהם DIY, כאילו do it yourself למוזיקאים, שבאמת יכולים להציף אותך, כי... בלייבל רגיל, בחברות תקליטים, יש לך צוות שלם שדואג לך, שעושה את זה בשבילך. אתה צריך, אתה יכול בעצם רק להתעסק במוזיקה וליהנות מזה, ולא לדאוג עכשיו האם השיר ייכנס לפלייליסט, או האם, או כאילו לשלם בעצמך ליחץ, או הרבה מאוד דברים שלמוזיקאים עצמאים זה באמת הרבה מעמסה.
וזה גם הרבה פעמים מתאים למבנה אישיות, כי זה הרבה פעמים, אנחנו רק רוצים להתעסק במוזיקה, עזבו אותנו מכל הדברים האלה.
מה לנו ולכסף.
נכון, זה גם משהו שאני שומעת הרבה במוזיקאים.
איך פה הרגשנו את זה בתחילת הדרך שבאנו ללמד מיזמות וחדשנות למוזיקאים, אז התגובה הראשונית הייתה מה, למה? למה צריך את זה?
אבל זה עדיין...
ומה שאת הבנת, אגב, זה משהו שאנחנו מנסים להנחיל פה, כי זה באמת חלק מהבעיה. המוזיקאי לא רואה את עצמו כבעל עסק, לא רואה את עצמו כמנכ״ל או כצוות, או בדיוק זה הדרך להעביר ולהסביר איך זה באמור להיות. בסוף 90% מהמוזיקאים הם עצמאים. בניגוד ל, לא יודע, 90% מאלה שלומדים מנהל עסקים, שהוא בסוף 90% שכירים. זה הפרדוקס.
כן. זה די מדהים, כי מוזיקאים היום הם צריכים להבין שהם באמת בונים לעצמם את הקריירה, והם בונים את עצמם כמותג. ומעבר לזה שהם צריכים שיהיה להם איזשהו תקציב, או תוכנית עבודה, או חזון קדימה, ולדעת שהם צריכים לעמוד ביעדים האלה, אם הם רוצים להתקדם, כן? אם הם באמת רוצים לקחת את זה למקום רציני, אז זה גם באמת לבחור את האנשים הנכונים לעבוד איתם, כי כמובן לא את הכל אתה תוכל לעשות, אבל אתה צריך כן לאמץ לעצמך הרבה מאוד כלים שקיימים כיום בשוק, חלקם חינמיים, חלקם בעלות מאוד נמוכה, אבל לאמץ את הכלים האלה ולדעת איך להשתמש בהם לטובתך, כדי לקדם אותך. אפילו אם בהמשך תחתים אותך איזושהי חברת תקליטים גדולה, עדיין הנושא של סושיאל מדיה לדוגמה, ואיך אתה כאומן מתנהל בסושיאל מדיה, ואיך אתה מנצל את הפלטפורמות האלה לטובתך, זה משהו שהרבה מאוד מוזיקאים, כולל אני, כן? עדיין קצת נרתעים ממנו, מהחשיפה, מלהיות כל הזמן
מהרגשה שאתה עובד בשביל האלגוריתם ולא בשביל כן. עצמך. אני חושב שגם כן. חלק מהבעיה, ההבדל, כאילו, בין לצורך העניין מנהל סטארט-אפ, לבין מוזיקאי שמתייחס לעצמו כאל סטארט-אפ, זה שכשאתה מוזיקאי, מה שמפעיל אותך והצורך שאתה רוצה למלא, זה שיראו אותך, שיקשיבו לך, שיאהבו אותך, נגיד, באיזשהו מקום. וכשאתה עובד בדבר הזה, לא תמיד ההחלטות באות מאותו מקום, כשאתה מסתכל על זה כאיזו החלטה עסקית קרה,
נכון.
של לעשות A-B טסטים, אני אעשה ככה, ופה זה עבד ופה זה לא עבד, אז אני אלך עם ה...
נכון.
אז כאילו יש דברים שהם דומים ודברים שהם שונים.
כי גם אתה כאומן, אתה בפרונט, אתה המותג בעצם.
אתה גם המוצר וגם
אישי. כל השירים שאתה כותב, שאתה יוצר, זה שירים שהם אישיים שלך. אתה שם את הלב שלך שם על השולחן, אתה מצפה שהקהל יקשיב ויואב את זה ויגיע, ובעצם סביב האומנות שלך יש כל כך הרבה ביזנס.
יש פה גם שאלה בין אומנות למסחר. האם אני עושה את מה שאני עושה, כי אני רוצה להביע את עצמי אומנותית, ואם זה יצליח יופי, ואם לא, אז אני מבין כאילו שהאומנות יותר חשובה לי, או שאני עושה את זה כי אני רוצה להרוויח כסף, ושיאהבו אותי, ושיתנו לי הרבה לייקים, וזה לא שזה לא, זה לא בינארי, כן? יש גם וגם, ויש מן הסתם קהלים שונים, עם טעמים שונים, אבל זה ספקטרום, בין פה לפה, לפעמים יש אומנים שאפשר להגיד שהם יותר בצורה חד משמעית בצד אחד, ויש אומנים שהם יותר באופן חד משמעי בצד השני, ויש המון המון שנמצאים איפשהו באמצע.
נכון.
שאת אותי סקרן, מה קרה עם המיזם שלך המוזיקלי?
אז זהו, אז יפה, משם אנחנו מתגלגלים, חזרנו לנושא השיחה, אז ככה, אז באמת הגשמתי את החלום הזה להוציא איפי, והייתה לי להקה, חבר'ה סופר מוכשרים, וכבר הייתה לנו, היו לנו הופעות קדימה, להופיע בחול, וזה ככה הרגיש שהנה, זה הולך לקרות, וכמובן הגיעה הקורונה, 2020, כמו להרבה אנשים, גם בתעשיית התרבות, ובכלל, זו הייתה נקודת שיפט מאוד רצינית להרבה אנשים בחיים שלהם, וגם אצלי, זה שוב נתן לי את הקפה הזאת של אין הופעות עכשיו, מה אני עושה, איך אני מתקדמת, ומעבר להופעות לייב וכאלה וזומים או דברים כאלה שהיינו יכולים לעשות, היה מאוד קשה להיפגש כלהקה ולעשות חזרות. ומתוך זה, שוב, הגעתי למסקנה של, כדי לשרוד את התקופה הזאת, אני לא יודעת כמה זמן היא תיקח, אבל הייתי צריכה לעשות שיפט ולחזור שנייה למצוא עבודה בפול טיים ג'וב, כדי שאני אמשיך לממן את הפרויקט של המוזיקה, עד שזה יוכל לחזור שוב על הרגליים. והיה לי ברור שעם כל הרקע שלי והניסיון בשיווק ובפיתוח עסקי, ואגב, לא יצא לי לציין, אבל גם באמת עבדתי קרן של investment banking בניו יורק, הצגתי אותם פה בישראל, ועשיתי עבורם חיפוש של סטארט-אפים מקומיים, אז כבר העולם הזה של לחבר בין סטארט-אפים לגופים בחול, ולחברות גדולות בארצות הברית, היה לי כבר מאוד במה שעשיתי, כאילו עשיתי את זה ביום יום, וזה היה מאוד מעניין. אז היה לי את זה כבר בניסיון התעסוקתי, ואז אמרתי, אוקיי, אני צריכה לחזור איכשהו לעולם הזה של ההייטק, כי אין מה לעשות כרגע, ההייטק פורח בקורונה, אבל היה לי ברור שאני רוצה שזה יהיה משהו שהוא סביב מוזיקה. ועשיתי לעצמי את הרשימה של מה תהיה עבודת החלומות שלי כרגע, כלומר, מה אני מבקשת, מזמנת לעצמי שיגיע, ואחד מהדברים היה שיהיה לי חדר מוזיקה במשרד,
כמו יש כמה חברות הייטק
הגדולות, בדיוק. אבל היה לי ברור שמוזיקה חייבת להיות חלק מהמקום הזה, שאני לא חוזרת לאיזשהו עולם אפור, אני לא מוותרת על מה שעשיתי עד עכשיו. ועוד דבר מאוד חשוב זה שכשהתייעצתי, נגיד, עם כל מיני מנהלים של משאבי אנוש, של איך עכשיו לחזור שוב לעולם הזה של ההייטק והעבודה, כולם אמרו לי בקורות חיים, אל תרשמי שבשנתיים האחרונות את עוסקת במוזיקה. כאילו, עדיף לא לציין את זה, כי הם יחשבו שזה לא רציני, וכאילו הם לא התייחסו לזה טוב, זה יכול להוריד לך, כאילו, ביחס למועמדים אחרים, ואני לא הסכמתי עם זה. ממש, כאילו, ממש כאב לי המקום הזה, שאני צריכה כאילו להסתיר או להקטין את כל העבודה וההישגים שעשיתי במוזיקה, כי הייתי מאוד גאה בתהליך שעשיתי. חקרתי, עשיתי תוכנית עסקית, התקציב, הצוות, כאילו ממש בניתי פה משהו, שיהיה מה לעשות, הקורונה הגיעה, אבל זה משהו שלא הסתרתי אותו. כאילו, זה היה לי בקורות חיים, וגם בלינקדין אגב, ממש כאילו שאני מוזיקאית יוצרת, ויש לי להקה, והנה האלבום שלי, והייתי גאה בזה. ואז מפה לשם, אלוהים או היקום נהנה לבקשתי, ופתאום יצא הודעה לעיתונות, שפותחים את המשרדים של יוניברסל מיוזיק ישראל, וכשאני ראיתי את ההודעה לעיתונות הזאת, מבחינתי זה היה כאילו בינגו, זה המקום שאני רוצה להיות בו.
התבייתת על זה.
כן, זה היה לי ברור. שזה בדיוק החיבור שלי בין עולם המוזיקה האישי שלי לבין החיבור לעולם העסקי שאני מאוד אוהבת, ומצאתי את המקום שלי.
אז לפני שנדבר על מה שאת עושה היום בעצם בתפקיד, אני רק רוצה לתת לך הזדמנות גם לדבר על ההישג היפה של השיר שהגיע לפסקול של טהרן.
אוי, תודה.
מישהו עשה תחקיר.
יפה, אהבתי, נדב. אז כן, זה גם משהו שבוא נגיד, אני באה מעולם של הרבה מאוד השפעות מוזיקליות מהבית. גדלתי ב-90s, אז אני כזה עם 90s R&B וסול, והחיות שלי שאחת הייתה שומעת היפ-הופ וטופק וג'ייזי, ואחת הייתה שומעת רוק בריטי וביורק ודברים שהם יותר ככה באינדי, ואימא שלי עם מוזיקה מזרחית, ואבא שלי עם מוזיקה פרסית והשפעות מקורדיסטן, אז מוזיקה תמיד הייתה מאוד בבית. ואיכשהו בקורונה יצא לי, האמת היא כבר לפני, התחלתי להיות מודעת יותר להשפעות של מוזיקה פרסית וקורדית במשפחה שלי, כי גיליתי שהמשפחה שלי דוברת ארמית, והתחלתי להתעסק בזה ולאסוף טקסטים מתוך סקרנות, מתוך איזשהו רצון ככה ללמוד יותר על השפה, איך היא מתחברת לעברית, לערבית. שוב, אני אוהבת שפות, אז זה משהו שבא לי ככה מאוד כתחביב על הדרך. ובינתיים עשיתי את המוזיקה שלי בין סול, נאו סול ו-R&B, זה היה ה-EP שהוצאתי עם הלהקה. ותוך כדי הקורונה יצרתי קשר בחור מוכשר בשם אלון עזיזי, שגם הוא בא מעולם של המוזיקה, והוא מוזיקאי מקצועי, מנגן בהפקות גדולות, והוא גם מאותו רקע שלי, יצרתי קשר כי הוא שמע שאני שרה ואוספת את הטקסטים האלה, והתחלנו פרויקט שנקרא אולה אולה, שהוא יותר אינדי מזרחי אלקטרוני, ים תיכוני אפשר להגיד, עם כל מיני השפעות, מפרס, מקורדיסטן, מהעולם הזה. אני שרה שם בארמית, אבל גם בחמש שפות שונות, בפרסית, בקורדית, בכל מיני ניבים שונים מהאזור הזה. ואנחנו מנסים להביא פה משהו שהוא חדש, יצירתי, ייחודי, ובטהרן מאוד אהבו את זה,
בהפקה. לא בטהרן.
גם בטהרן. גם בטהרן העיר, כן, כבר שידרו אותנו בטלוויזיה של איראן אינטרנשיונל, שזה הטלוויזיה של הגולים, מה שנקרא, מתנגדי המשטר. אז היינו שם באמת בלייב, באחת ההופעות שלנו, שידרו אותנו. וכן, ופשוט הבנו גם שיש קצת חוסר בעולם הזה, אין מספיק קולות או מוזיקה, ובטח לא בארמית, אין פרויקט כזה. ואז שהם שמעו את המוזיקה, אז הם מאוד התלהבו, וביקשו את זה לעונה השנייה של טהרן. וכן, הסינגל הראשון שלנו נכנס לשני פרקים, פרק ראשון, פרק שבע, מי שיצפה. וגם אחר כך הופיע גם בסדרה א', שהייתה ב-YES, יותר מאוחר, ואנחנו מוציאים אלבום בקרוב, אז אני עדיין מאוד מאוד שמחה שהמוזיקה שלי היא מלווה אותי, כן, היא משהו שאני עושה תוך כדי, זה מאתגר, זה לא פשוט, כל מי ששומע והוא גם במשרה מלאה וגם עושה את המוזיקה שלו על הדרך, יודע כמה שזה מאתגר, אבל זה מאוד מספק.
שתי שאלות, פולו-אפ לסיפור הזה, אני בטוח שיש הרבה מוזיקאים צעירים או מתחילים, שמקשיבים עכשיו ושואלים את עצמם, זה הרבה כסף לקבל על להיות בסדרת טלוויזיה כזאת בינלאומית? לא צריכה לנקוב בסכומים מדויקים, אבל לתת...
לא, אני אומרת ככה, יש בזה כסף, צריך לדעת לנקוב את המחיר הנכון, כאילו תתייעצו עם האנשים, זה מאוד תלוי, מצד אחד יש בזה חשיפה נהדרת, חד משמעית, ומצד שני גם כדאי לוודא שבאמת מתגמלים אתכם כראוי, כי עדיין זאת המוזיקה שלכם, ואני מאמינה שכל מוזיקאי צריך לתגמל אותו.
אבל זה לא עכשיו לבנות בית בקיסריה.
לא, זה לא לבנות בית, אבל זה בהחלט נכנס יפה לתקציב שלנו, ועכשיו אנחנו יכולים בזכות ההופעות האלה ב...
את בעצם ממשיכה עם הפרויקט המוזיקלי הזה, זה לא היה...
כן, חד משמעית, אנחנו ממש עכשיו עשינו כמה הופעות בארץ, למרות שעם כל המצב בישראל, זה גם שינה לנו כמובן שוב את התוכנית, וזה אחד מהדברים שמוזיקאים כבר למדו שהם צריכים להתמודד איתם, ההשפעות הפוליטיות באזור, הן מחייבות אותך להיות גמיש ולהבין איך אתה כל הזמן מייצר לעצמך הכנסה, גם כשאי אפשר להופיע, כי זה רוב ההכנסה למוזיקאים, אז לגמרי הנושא הזה של מוזיקה לסרטים, לפרסומות, לטלוויזיה, הוא בהחלט משהו שכדאי להיכנס אליו, זה גם הרבה מזל, בסוף אצלנו זה באמת היה שכאילו היינו במקום הנכון, בזמן הנכון, שבמקרה גם הכרנו את הבן אדם הנכון בהפקה, שכאילו שמע על הפרויקט ורצה.
זאת אומרת, אם זה לא היה הפקה ישראלית, זה לא היה קורה.
כנראה שלא, אבל שוב, אין לדעת, אתה כזה מוציא את המוזיקה שלך, ומקווה שמישהו באמת, שזה יגיע לאוזניים הנכונות.
כן. בואו נגיד, אם נסתכל על כותבי התוכן של סדרות, ואנחנו מדברים שזה קשור, הם בזמנו גם לא ידעו שזה יגיע לנטפליקס ודברים כאלה ועוד בעברית וכולי, אז אני חושב שגם יש פה איזה ראייה, הסתכלות על ישראל כיוצרי תוכן ייחודיים, עם איזה קול מסוים, וזה בא לידי ביטוי בסדרות, יש לנו, המוזיקה יכולה להיות הפולו-אפ של זה, לפחות בתחום הזה.
חד משמעית.
טוב, אז אנחנו נעבור קצת יותר למה שאת עושה ביום יום שלך. אחת ההשוואות שתמיד עושים בין עולמות המוזיקה לעולם ההייטק, זה לומר שחברות תקליטים הן קצת כמו קרנות הון סיכון. תמיד המודל העסקי של חברות תקליטים היה להשקיע, קודם כל להחתים כמות מסוימת של להקות או אומנים, אקטים נקרא לזה, ואז הם יודעים מראש, זה חלק מהעניין שהם הולכים לשפוך הרבה כסף על האקטים האלה, אחד מתוך 10 כאלה יצליח במידה כזאת שהוא יוכל להחזיר חלק מההשקעה, ואחד מתוך כל 10 שמצליחים יצליח ברמה כזאת שאפשר לממן את כל הפעילות של החברה, וזה יהיה כאילו היוניקורן שלהם, כשבאמת מראש יודעים שהולכים להשקיע בהמון הרכבים שלא יצליחו, ובאמת מדפי הדיסקים יד שנייה מלאים בלהקות שהוכתמו בחברות תקליטים גדולות ולא קרה איתם כלום, אבל מדובר גם קצת בעידן מוזיקלי אחר שהיה זמן להשקיע בהרכבים ולתת להם כמה תקליטים עד שהם מתבשלים, להקות כמו פינק פלויד למשל, להקה שרק באלבום השלישי או הרביעי שלה התחילו להחזיר את ההשקעה, עד אז הם לא היו שם, זאת אומרת, אלה המודלים של פעם. ובחברת, ובקרנות הון סיכון גם, מביאים כל מיני סטארט-אפים שיודעים שרובם לא יתרוממו ולא יצליחו, ואחד ל... יצליח באמת לעשות את הבוננזה ולהחזיר את ההשקעה לכולם ולהפוך את כולם לעשירים. ואני מניח שבתפקיד שלך, את רואה הרבה דברים מקבילים, את רואה את החיבור בין העולמות האלה באופן ממש ממש
מדויק.
מקרוב, כי גם בטח אנשים שעוסקים בסטארט-אפים בעולמות מוזיקליים, הם בעצמם מגיעים עם רקע כזה.
עם רקע של מוזיקה?
כן.
יש הרבה סטארט-אפים באמת שמגיעים, שהם מוזיקאים בעצמם, או איזושהי גישה למוזיקה, והם מוצאים את המקום שלהם בעולם הטכנולוגי, שזה תמיד מבורך בעיניי. זאת הסיבה גם שאנחנו מאוד אוהבים לתמוך בפרויקט, באקדמיה, בכל מיני תוכניות חינוכיות שהם, של, סביב מוזיקה, שיש להם תוכניות לחדשנות, כמו באונו לצורך העניין. כי אני כן מאמינה שלמוזיקאים, שהטכנולוגיות החדשות יגיעו דווקא ממוזיקאים, מתוך הכאבים, מתוך האתגרים שהם חווים. בדיוק, מתוך הצורך, כי הם הכי הכי מבינים את הצרכים ואת מה הם היו רוצים לשפר בתעשייה. ככה הראש שלי לדוגמה עובד, כאילו כשאני בתוך הדברים אני כל הזמן אומרת, וואי, למה אין משהו שיפתור לי את זה ואת זה? כאילו איך אף אחד עוד לא המציא משהו כזה? אז לגמרי מה שאמרת כאילו על הקרן ועל הסטארט-אפים, אני ממש רואה את זה ככה. כלומר, מוזיקאים מבחינתיים באמת כמו סטארט-אפים, כאילו שאתה משקיע את כל כולך כקרן או כחברת תקליטים, אתה באמת משקיע את כל הרצון ואת כל המשאבים שיש כרגע ברוסטר של המוזיקאים, ואתה מאוד מאוד מקווה שבאמת, בסוף, באמת, לפי הסטטיסטיקה, לא כולם יצליחו באותה רמה. אנחנו רוצים, כמובן, לתת לכולם את אותה נקודת פתיחה, אבל בסוף זה גם מאוד מאוד תלוי במוזיקאים. כי כמו שאמרתי מקודם, יש הרבה מאוד דברים שתלויים באמת במה שהמוזיקאי יכול לעשות, ואחד מהדברים האלה זה קשר עם קהל. איך הוא מתקשר עם הקהל, איך הוא מופיע על הבמה, איך הוא בסושיאל מדיה ביום יום, זה דברים שהוא יכול לעשות בעצמו, שהלייבל לא משנה כמה כסף הוא ישים על הפרויקט, הוא ישקיע בשיווק וביחד, בסוף זה האישיות של המוזיקאי שיכולה לכבוש ולשנות את כל ה... את כל המפה, את כל הקריירה שלו.
זה חלק מהעניין שהיום באמת, זאת אומרת, מצד אחד בעולם הסטארט-אפים אומרים הרבה פעמים אחת הקלישאות של המשקיעים זה, אתה לא משקיע בחברה, אתה משקיע באנשים.
נכון.
ובעולמות של המוזיקה, את בעצם אומרת שזה לא משנה אם אתה מוזיקאי מדהים, ויש לך שירים, אתה כותב, זה בסוף כאילו, האישיות הרבה יותר חשובה, אתה יכול להיות מוזיקאי מדהים, ולכתוב שירים נדרים ולהפיק אותם מצוין, אבל אם אין שם איזה אקס פקטור באישיות שלך, זה לא יקרה.
אבל תראה. אנחנו מדברים, שוב, את מדברת על מוזיקאים, ואני כן אחזיר אותך שנייה על היזמים. ליזמים, זאת אומרת, לא כל היזמים חייבים להיות מוזיקאים.
נכון, כמובן. רגע, יש כמה דברים פה שחשוב שניגע, והשיחה באמת סופר מעניינת. אני מקווה שגם למאזינים. אבל, אז קודם כל, כמובן שחייבת להיות פה מוזיקה טובה, חייב להיות פה מוזיקה, כאילו אנחנו לא נשקיע במישהו שהוא, אנחנו לא מאמינים שהוא מוזיקאי טוב, ושיש לו אמירה, ושהוא מוכשר, או שהוא כאילו יכול להיות מישהו ששר מאוד טוב, שרה מאוד טוב, כותב, מלחין. רוב האמנים שיש לנו באמת הם מוזיקאים מאוד מאוד מוכשרים, חלקם מיועדים להצלחה אגב בארץ, חלקם מיועדים להצלחה בחול, ואנחנו מאמינים בכל אחד ואחד מהם, אחרת באמת לא היינו בוחרים אותם בפינצטה. אני יכולה להגיד שיש לנו היום יותר מ10 אמנים שמוכתמים, מקומיים, מוכתמים ב-Universal Music ישראל, ואנחנו מלווים אותם מבחינת הפקה אומנותית, ובסוף באמת... יש פה, כמו שאמרת, יש פה גם הרבה מעבר, כי האמן חייב לרצות את זה, חייב לרצות את ההצלחה, הוא לא יכול לשבת רגל על רגל וחכות שהלייבל יעשה בשבילו את כל העבודה, זה חייב להיות ביחד, כי אנחנו כלייבל מחויבים להצלחה הזאת, כמו שאמרת, אנחנו כמו קרן, אנחנו בסוף רוצים לראות את ההצלחה של האמן, ההצלחה של הלייבל, ההצלחה של כל המעגל סביב האמן הזה, והאמן הזה צריך להבין גם שיש סביבו מעגלים שהוא משפיע עליהם, אז הוא צריך לרצות את זה. אני רואה שבאמת שהאמנים שיש להם את הדרייב, שהם עובדים קשה, שהם כל הזמן יוצרים, שהם כל הזמן יוצרים קשר עם הקהל, שהם מעורבים, הם לא יושבים רגל על רגל ומחכים שזה יקרה, אז זה קורה להם יותר מהר. ובזכות הלבל שנותן את הדחיפה הזאת, זה יותר קל בסוף.
אז איך הלבל היום?
ולגבי היזמים...
כן, זה איך הלבל היום לוקח את הזווית של להיות בעצם ממש קרן, או סוג של...
זהו, אז אנחנו בעצם לא, חשוב להגיד שאנחנו לא קרן הון סיכון שמשקיע בסטארט-אפים ישראלים, או בכלל, בסטארט-אפים באופן כללי, אוניברסל באופן כללי לא משקיע. אבל כן לאוניברסל יש דרכים שבהם היא עובדת עם סטארט-אפים, והדרכים האלה מאוד מגוונות. אחד מהם זה יכול להיות פיילוט. אני נפגשת עם סטארט-אפים ישראלים, בוא נגיד כבר בשלוש השנים האחרונות, בסביבות המאה, אפשר להגיד.
מאה בכמה?
במשך השלוש השנים, כן, עד עכשיו בסביבות המאה. לא, איפה יש לי זמן לזה? אבל כן, הרבה מאוד סטארט-אפים שחלקם הם ממש נוגעים בתעשיית המוזיקה, וחלקם נוגעים בתעשיות שסביב המוזיקה. מה שנקרא תעשיות משיקות. זה יכול להיות מתחום המדיה, מתחום הבידור, זה יכול להיות מתחום ה-wellness וה-health, זה יכול להיות בגיימינג. יש כל כך הרבה דברים שמקיפים את תעשיית המוזיקה, שעדיין החיבור למוזיקה הוא בלתי נמנע. או שהוא עדיין, או שהוא יכול מאוד לקרות, מה שנקרא, באמצעות החיבורים העסקיים הנכונים. ולפעמים מגיעים אלינו סטארט-אפים שהם יותר מבוססים, ויש פה בארץ כבר חברות שעושות אחלה דברים בתחום המוזיקה. ויש גם אנשים שמגיעים אלינו עם רעיון ובאים להתייעץ. אז אחד מהדברים זה לתת להם את ההכוונה על איך עובד הלייבל באופן כללי. איזה מין בעיות יש ללייבל גם שאולי המוצר הזה יכול לפתור. עצם העובדה שיש פה נוכחות של יוניברסל מיוזיק בישראל, מאפשרת לכל מישהו שרוצה להיכנס לתחום הזה איזשהו מקום של ידע. אז אנחנו גם מספקים את הייעוץ הזה, אנחנו גם מהווים בטא סייט ישראלי, אנחנו בשנה שעברה עשינו פיילוט עם חברת MyPart הישראלית, שפיתחו פלטפורמה של AI, מבוססת AI, לזיהוי ואיתור של יצירות מתוך קטלוגים גדולים. וזה נגיד דוגמה לסטארט-אפ שהתחיל כ-B2C, לצורך העניין, ועשה את השיפט הזה, את הפיבוט, לתוך B2B, וכיום משרת לבל.
כפי שנשתמש במילה פיבוט פעם ראשונה בפודקאסט.
אני שמחה, הנה, פודקאסט ראשון, פרק ראשון.
המילה,
יש לי עוד הרבה מילים בארסנל, אם אתה רוצה.
משחק שתייה כזה בינגו, כל פעם שאומרים מילים מסוימות, לסמן, אז פיבוט יש.
ו-MyPart, בעצם היו גם, אני יחדד את מה שמסתכלים עליו מעולם ההייטק, כנציגו של עולם ההייטק פה. בעצם מה שאתם עושים זה סוג של ולידציה, כי באחת הבעיות של תעשיית המוזיקה, אני אקרא לזה הלא באמת גדולה, או הדרמה שלא קיימת, שכשרוצים לעשות דברים לתעשיית המוזיקה, טכנולוגיות כאלה, אין לכל כך למי, אם היא לעשות או שיתוף פעולה, בדיקה, ולזה אנחנו קוראים ולידציה. בסופו של דבר, היתרון ש... כבר לי, הגיעו לנאות, כבר יצאנו לשתף פעולה, ובעצם מה שמייפארט עשו, בעצם הגיעו לכם לעשות, להבין, ובעצם השתתפו באינקובטור, צריך לזכור, אינקובטור לא אקסלרטור, של יוניברסל בלונדון. נכון? הם היו הישראלים הראשונים שהשתתפו שם.
נכון.
אז תספרי לתהליך הזה.
אז זהו, אז זה משהו באמת שהוא... יש צורך מאוד, לפחות כשנכנסתי ככה לכל התחום הזה, אז היה סוג של חלל בהכוונה וייעוץ לסטארט-אפים מתחום המוזיקה בישראל. לא היה איזשהו גוף, לא היה אז בזמנו את אונו, כל מיני תוכניות שיכולות לסייע לסטארט-אפים לפרוץ לתחום המיוזיק טק. ובעצם בשנה האחרונה...
נגיד, לא היה קשר עם התעשייה האמיתית.
נכון.
עם התעשייה העולמית.
נכון, נכון. ששם גם בסופו של דבר...
גם כשהיה אונו, עדיין זה לא היה שם.
נכון.
זה היה חסר.
זה היה מאוד חסר. ולכן, אני חושבת שזה היה אחד הדברים הכי חשובים פה של הנציגות שלנו בישראל, זה שהבאנו, אנחנו כיום מייצגים שותפים של אבי רוד רד, שזו תוכנית החדשנות של אבי רוד סטודיוז המפורסמים בלונדון, ואנחנו מייצגים אותם פה ומהווים את החיבור הזה בין סטארט-אפים ישראלים לבין האינקובטור של אבי רוד רד בלונדון. עכשיו אבי רוד יש להם כמובן ניסיון של שנים בתחום של סאונד, והם מובילים בתחום הזה, בתחום של הפקה מוזיקלית, בתחום של חדשנות, הם בחוד החנית.
הם גם שיתוף פעולה ותיק עם חברת וייבס הישראלית.
נכון, נכון, זה כבר משהו שקורה כל הזמן, ככה מתחת לרדאר, מה שנקרא, אבל הם מאוד מעורים בכל מה שקשור לפיתוחים טכנולוגיים בתחום המוזיקה, וברגע שהבנו שיש פה את החלל הזה, ויצרנו את הקשר, ונהיינו הנציגים הרשמיים שלהם פה בישראל, אז אני פשוט, מאוד, מעצם תפקידי, כל סטארט-אפ שאני פוגשת, אני מאתרת, האם הוא יכול להיות, להיות קנדידט, מועמד פוטנציאלי, להיכנס לתוכנית החדשנות של אבי רוד רד. שזו תוכנית מאוד מאוד נחשבת, זה נחשב האינקובטור הכי טוב באירופה, בשש שנים האחרונות, מאז שהוא בעצם מוקם. כל סטארט-אפ שזוכה להיכנס לתוכנית הזאת, הוא זוכה לחיבוק מאוד חם של הסטודיוס, של אבי רוד, עוזרים לו ממש, מתאימים את התכנים שהוא צריך, בנקודה שבה הסטארט-אפ נמצא. כלומר, אם הסטארט-אפ כרגע צריך עזרה בתוכנית עסקית, או בגיוס משקיעים, או לבדוק את המוצר, או כל דבר כזה שדורש פתיחת דלתות לתוך התעשייה, אבי רוד זה פשוט הזדמנות מושלמת, ואנחנו מאוד מאוד שמחים להיות שותפים שלהם פה בארץ. אני גם שמחה, ככה נותנת, ככה סנונית, נותנת לכם
סקופ.
סקופ קטן, אבל מבלי, טיזר, כן. מבלי לחשוף יותר מדי, אבל כן, בקרוב גם אנחנו נוכל להכריז על עוד סטארט-אפ שנכנס לתוכנית שלהם, עוד סטארט-אפ ישראלי שנכנס לתוכנית שלהם.
לא, לא תגידי לנו פה איזה שם.
לצערי, אני לא יכולה, אבל
לא נתחיל בניחושים.
כרגע לא, אבל בקרוב מאוד.
חבל, היינו מקבלים סקופ לפודקאסט הראשון.
נכון, נכון. אבל הנה, שמעתם פה משהו
שיש עוד סטארט-אפ בבי רוד.
כן.
נוכל לעשות קליק בייט. הקשיבו כדי לדעת מהו הסטארט-אפ הישראלי החדש שמגיע לאקסלרטור של אבי רוד, ואז כשיקשיבו הם יגלו שבעצם אנחנו סתם משכנו אותם להקשיב. כן, סליחה,
אבל כן, המטרה בסוף היא, או איך שאני רואה את זה, זה שהמשרד פה בישראל יהווה קרש קפיצה לטכנולוגיות ישראליות, להצליח מעבר לים, כי בסוף השוק הזה הוא מאוד קטן, אבל השוק הבינלאומי הוא ענק, הוא גדול, הוא רחב, כל לייבל בעצם, בתחת יוניברסל, כל התתי לייבלים, כולם צריכים את הטכנולוגיה הזאת, כולם רוצים להיות בחוד החנית, כולם צריכים אמצעים שיווקיים, על איך לעזור להם לקדם את האמנים שלהם, כולם צריכים, או רוצים בעצם לתת לאמנים שלהם, את היכולת להשתמש בכלים טכנולוגיים חדשים, להפיק מוזיקה חדשה, להיות כל הזמן בחדשנות.
זה אפילו עוד לפני הקרש, זה הדלת. אתם ממש פותחים את הדלת, אז אין מישהו היום בשוק הזה שממלא פונקציה כזאת עם חיבור בכלל לפתוח דלת לעולם, בכלל להבין מה קורה, ואם זה גם טוב, אז גם אתם יכולים לתת את הקרש קפיצה. ככה אני רואה את זה, באמת, זה הדבר, זה וקום גדול שנכנסו אליו, יש מקום, אולי לעוד גם, אבל אין ספק שאתם היחידים שעושים את זה.
אני שמחה.
אני אשאל שאלה, אני טיפה אכניס את המציאות אולי לאולפן, בעקבות, הרי אתם מהווים איזשהו גשר בין עולם ההייטק ועולם המוזיקה הישראלי לעולם, פוסט 7 באוקטובר, אתם מרגישים שיש איזה שינוי בגישה, שינוי ביחס, פתאום אומרים לא, סליחה, אתם ישראל, אנחנו מעדיפים שלא, או ש...
תראה, באופן כללי, התעשייה המקומית ספגה מכה קשה אחרי השביעי באוקטובר, גם לפני השביעי באוקטובר, גם עם כל הרפורמה המשפטית, עולם ההייטק פה חווה ירידה בהשקעות בינלאומיות. אז בראייה רחבה, כן, כרגע המצב לא פשוט בשוק, אבל באופן אישי ואיך שאני רואה את המקום שלנו בתוך Universal Music Group, אנחנו מקבלים חיבוק מאוד מאוד חם ואוהד, ומאוד מבינים את המכה שחטפנו, אז אני לא חושבת שאני רוצה להאמין גם שזה לא תהיה לזה השפעה, כרגע אני לא רואה איזשהו...
אוקיי, אז יש סימנים לא אופטימיות.
כן, טפו טפו.
רציתי לשאול עוד משהו, את כבר כמה שנים עושה את התפקיד? 3 שנים בעצם.
כן.
וכבר אפשר לומר שזה פרק זמן לא קצר, כבר אפשר לגבש פרספקטיבה ו ולראות כאילו לקבל איזושהי אינטואיציה יותר טובה, כשבאים אלייך סטארט-אפיסטים, אם זה הולך לכיוון טוב, אם זה לא הולך לכיוון טוב, אז גם רציתי ממך קצת לשמוע מה את מחפשת בסטארט-אפים שבאים אלייך, מה מעניין אותך, מה מסקרן אותך, מה גורם לך להאמין בסטארט-אפ, או ברעיון, או מה התכונות שאת מחפשת אצל האנשים שנמצאים אחרי הסטארט-אפ. אז בואי נתחיל עם השאלה הזאת, אחרי זה נשאל שאלה נוספת.
אז כן, שאלה טובה, כי באמת כמו שאמרתי, בגלל שאני באה גם מהעולם של המוזיקה, ואני חווה את זה בעצמי, עם המוזיקה שאני יוצרת באופן עצמאי, אז כשאני רואה סטארט-אפ או איזשהו מוצר שעונה באמת על בעיה שקיימת היום, אז כמובן שאוטומטית אני הרבה יותר נדלקת, כי אני כבר רואה איך זה יכול לשמש אותנו בתוך הלייבל, בתוך התאגיד, כאילו אנחנו כל הזמן חשופים לאיזה בעיות יש כרגע בתעשייה, ואז אם יש סטארט-אפ שמגיע עם פתרון מסוים שעונה על זה, אז כמובן ש אנחנו ישר נחזיק אותו בשתי ידיים וככה נראה איך אפשר לשתף איתו פעולה. אז אמרתי שוב, זה יכול להיות גם בפיילוט מקומי, יכול שאנחנו נחבר אותו עכשיו עם אחד האומנים שלנו והם יעבדו ביחד, בין אם זה על איזשהו כלי מוזיקלי או על איזשהו קליפ בטכנולוגיה חדשה שאפשר לעשות ביחד, פשוט בשביל לעשות טסטינג למוצר.
זאת אומרת שחדשנות טכנולוגית היא גם באיזשהו מקום שירות שאתם יכולים להציע לאומנים שחותמים אצלכם.
כן, חד משמעית. כן, זה אחד הדברים היותר חזקים גם של המשרד. בגלל שאנחנו כל כך פתוחים לחדשנות וכל כך באים עם רצון להתנסות ולבחון דברים, אז אנחנו מהווים סוג של דיזיין פרטנרס, ככה שותפים לעיצוב.
מעניין, כי אחד הדברים המעניינים שקרו בשנות ה-80, שהיו שנים של התפתחות טכנולוגית מאוד מואצת בכלים ליצירת מוזיקה, זה שבהתחלה הכלים האלה היו נגישים רק למי שהיה לו כסף. קייט בוש, פיטר גבריאל, פתאום היה להם גישה לסמפלרים כאלה יקרים שעלו מאות אלפי לירות סטרלינג. ורק כמה שנים אחר כך, הטכנולוגיה הפכה להיות נגישה וזולה יותר, והיא הגיעה גם לאומנים בלי אמצעים. ככה גם ההיפ-הופ למשל התפתח, כי פתאום הסמפלר הגיע לדי-ג'יים שקודם היו צריכים להשתמש בתקליטים כדי לעשות את הסימפולים שלהם וכו' וכו'. אבל מאז בעצם רוב הטכנולוגיות זמינות לכולם, כי כולם, יש להם גישה לאותן תוכנות, וכולם מורידים את אותן תוכנות פרוצות וזה וזה. אף אחד לא עושה את זה כמובן. אבל עכשיו את בעצם אומרת שאומנים שלכם יכולים לקבל גישה לטכנולוגיות שהם כאילו עוד לא בשוק, כי הם עדיין רק בפיתוח של סטארט-אפים, אז זה יכול לתת להם איזשהו אדג' יצירתי גם.
חד משמעית, כן. כולל גם המפיקים שאנחנו עובדים איתם. יש לנו במשרדים שלנו, יש שני סטודיואים ככה ביתיים וכיפיים. אז כל היום אנחנו מערכים אצלנו את האמנים שלנו, יושבים עם מפיקים שאנחנו מחברים ביניהם, עושים סשנים של כתיבה, אז יש הרבה מקום ליצירתיות, וכשאתה מכניס את המקום, את הכלים האלה של חדשנות, בין אם זה AI או כל כלי אחר, אתה מאפשר פה עוד פתח ליצירה מוזיקלית, שתומכת בסוף בשירים החדשים שיצאו, ואולי יכתיבו סאונד חדש, אולי יביאו משהו שהוא באמת ניצוץ של משהו חדש לעולם הזה של התרבות הישראלית.
הלוואי.
כן.
ובעצם, לא יודע אם ענית לי עד הסוף על השאלה לגבי מה את מחפשת, איזה סטארט-אפים עושים לך את נותנים לך את התחושה שהנה יש פה משהו.
אז ככה, אז כן, סטארט-אפ, כל סטארט-אפ שמגיע, קודם כל הוא באמת צריך לבוא מסודר, להראות שהוא עשה את העבודת, את השיעורי בית שלו, להבין את חקר את השוק, להבין איך הפתרון שלו באמת פותר בעיות לעומת סטארט-אפים אחרים או מוצרים אחרים שקיימים בשוק. וכמו שאמרתי, אנחנו נוגעים בכל מיני נושאים שהם בעולמות האלה סביב המוזיקה, ואחד הנושאים שיוניברסל מיוזיק גרופ מאוד מתמקדת בהם עכשיו, היא הנושא דווקא של הבריאות, ואיך מוזיקה יכולה לתמוך בוולנס ובשיפור בריאות בכל העולם, בין אם זה בשיפור ריכוז, פוקוס, בין אם זה בהפחתת חרדה ולחץ, ואנחנו כן משתפים פעולה עם כל מיני מכוני מחקר או סטארט-אפים שעוסקים בתחום הזה, ומחפשים איזשהו דרך שהמוזיקה תוכל לקבל
ולידציה.
ולידציה, כן.
המילה.
כאילו קוליפיקיישן, בדיוק, לעובדה שיש השפעות על המוח, והשפעות פיזיולוגיות ורגשיות, כי אנחנו יודעים הרי שמוזיקה היא מרפאת, כן? היא מדהימה. היא מרימה אותנו כשאנחנו צריכים, היא עוזרת לנו לפרוק את הרגשות ולבכות כשצריך, כאילו היא באמת, יש לה, היא עובדת עלינו בתדרים, שאנחנו אוטומטית מגיבים עליהם, כאילו באופן אינסטינקטיבי. וכשמביאים לזה את המחקר, ואת הרפואה סביב זה, אז כבר מקבל איזשהו...
תיקוף מדעי.
כן, תיקוף מדעי.
אני אוסיף לכם, המוזיקה עד היום, יודעים שהיא משפיעה, כמו שאמרת, אבל לא יודעים לקרוא לזה, לעשות המניפולציה, איך היא משפיעה. והטרנד החדש, הדברים החדשים שמתחילים לקרות, הם נושא של מוזיקה כמחליף תרופה. יש כבר סטארט-אפ ישראלי, יש אמנם ישראלים, אבל יש בחול, בלוס אנג'לס, שהצליחו כבר למקד את זה, והצליחו לפצח את העניין, עד רמה שחברות ביטוח הצליחו לתת להם אישור שזה מחליף תרופה, משלמים להם כסף במקום תרופה, על תחום של דימנציה. אז דיברנו אלצהיימר, וזה באמת רבדים שונים, והמחקר רק בתחילתו. אני לא רוצה לחשוב, שוב, דברים שנגענו בהם גם באונו פה בכנסים, ובהתנסות עם סטארט-אפים, הנושא של תדרים.
אני זוכר, היה פה בכנס שעשיתם פה לפני מה, כבר יותר מחצי שנה.
יותר.
סיפור מדהים על הסטארט-אפ עם הביצים.
עם הביצים, אז תמיד אני מספר אותו כמשהו נדהם.
תן אותו פה למי שלא מכיר.
אני קורא לזה אפקט, זה תמיד אפקט הדאבל וואו. אז למה דאבל וואו? קודם כל, תעשיית הביצים, יש... צורך בביצים לאכול, וכדי לייצר ביצים צריך מטילות, בשביל לייצר מטילות צריך שהם יבקעו מהביצים עוד אפרוחים, כדי לגדל אותם להיות מטילות. כשבוקעים הביצים, אז בוקעים, אני מנסה לפשט את זה בסיפור לילדים, בוקעים זכרים ונקבות. אני לא יודע אם כולם יודעים, אבל מי שלא יודע, מה שעושים עם הזכרים, פשוט גורסים אותם. סליחה על זה, זה זורקים לפח, גורסים, זה בטכניקה.
הנה, שמעתי עכשיו עוד שלושה מאזינים הופכים להיות צמחונים.
אז עכשיו, זה סיפור ישן אגב, הסיפור של הזה, כי אין מה לעשות, האוף הספציפי של מטילות, אין מה לגדל אותו, זה לא כלכלי. והכי... זה, וזה עולה, אגב, זה גם מעלה את מחיר הביצים היום, במיוחד שבאירופה נכנסים.
מסביר שיש עלות כלכלית לגריסה, ולאפקטים של זה, שזה גם לא תברואתי וכן הלאה.
אבל זה עדיין הכי זול שיש, כי אותו אוף עם זכר שהיה מגדל, כאילו למה לא לגדל אותו למזון, אפרופו, הנה דברים שלא הכרתי בעבר, שנכנסתי לתחום הזה, שדווקא הזה, ממלי ולאגרוטק. אז בסוף אין מה לגדל אותו, זה סוג של אוף שגדל מקסימום, לא יודע, קילו וחצי, משהו כזה, הוא לא תקף למאכל בשר, הוא לא כלכלי, סליחה. שורה תחתונה.
הכל מסתכלים דרך הגרוש של הלירה.
נכון. עכשיו, אפרופו, זה יוצר עוד בעיות היום, זה הולך ונהיה בעיית, הסיפור הזה של החיסול, או whatever, הולך ונהיה בעיה יותר גדולה במדינות המערביות, כי הם לא רוצים שזה יהיה אצלהם. אז מה שנקרא NIMBY, מכירים? Not in my backyard. אז מה קורה? צריכים לשנע אותם, כי לא באמת יש פתרון, אז כדי את התמנה וכל מה שהתופעות של הלוואי שזה, אז משנעים אותם למזרח אירופה, אז רק מעלה את המחיר. שורה תחתונה, זה גילוי, וזה לא המצאה, שזה, אני קורא לזה ברמת גילוי הפניצילין, הצליחו בדרך מקרית מאוד, לזהות שבעצם שאפשר קודם כל לשנות, אפקט וואו פעם ראשונה, לשנות את המין של האפרוח לפני שהוא בוקע מהביצה. שנות מין, זה נקרא היפוך מין, מסתבר. יש כזה דבר בעופות, אבל הוואו השני, זה איך עושים את זה. אז כל מיני זה, וגנטיקה, ופה ושם, לא, על ידי תדר קולי. סאונד. אני יצא לי לראות את המדגרה הזאת שזה, יש לזה אקוסטיקה, וזה ממש קריטי, כי האקוסטיקה זה תדר, ויש לזה השפעות, זה לא מקום שקט, מדגרה, או זה לא...
מי שגילה את זה הוא היה רופא בדואי, נכון? מהנגב?
לא, הפוך. כן, יש קשר לערבית. כן. מנהל בנק הדם של פוריה בגליל, של בית חולים פוריה.
אוקיי.
שאצלהם, מה שאני מכיר את הסיפור, שאימתתי, היה לולים במשפחה, והיה איזה לול עם התפלגות מאוד מוזרה של נקבות. קיצור, בחור מדען וכו', הלך וניסה לחקר, long story short, מצא שליד הלול הספציפי הזה, יש איזה עמוד של חברת חשמל. אז הוא הלך וחקר גם את זה, בהתחלה חשבו, אלקטרומגנטי וכו', בסוף הצליחו לבודד את זה, זה תדר קולי, חברה שהשקיעו בה כבר מעל 10 מיליון דולר, הצליחו, בניסויים הצליחו לעשות שינויים עד, אם אני זוכר נכון, כ-80%, אבל כדי שזה יהיה מסחרי, זה צריך להיות מעל 60%, ואגב, כל אחוז כזה, זה שווי של מיליארדים. בסוף זה תדר קולי. אז אני אומר, אם התדר הקולי הזה יכול לעשות כזה דבר, באמת, בלי משהו גנטי, כימי, משהו כזה, מה עוד אפשר לעשות עם תדרים? ואנחנו רק בתחילת הגילויים של זה. זה ביחד עם ה-AI, אני חושב, בעוד 5 שנים, בין 5 שנים ל-10 שנים, יהיו דברים שאנחנו לא חלמנו עליהם. שאפילו לא יכולנו לדמיין אותם, כי כזה דבר אי אפשר לדמיין לפני שנתיים.
אז כל השיח על תדרים באמת הוא הרבה יותר נוכח היום בתעשייה, מבינים את המשמעות שלהם, את ההשפעה שלהם עלינו כבני אדם, על איך זה יכול לשפר את איכות החיים שלנו, השינה, את הבריאות שלנו.
נושא השינה, יש איזה תדר, איך זה נקרא? תדר 500, אם אני לא טועה?
לא בקיאה בכל התדרים, אבל...
לא, יש איזה תדר ספציפית, יש מלא ביוטיוב. 76. איך? לא, זה משהו יותר סבור, לא 50, נכון? 50 זה נמוך מדי, לא זוכר. תדר נמוך, אני נמצא את זה, אולי נעלה את זה אחר כך בזה.
אני רוצה לומר גלי בטא וטטא, אבל אני סתם, אני פשוט...
לא, יש, ביוטיוב יש היום ממש קטעים, שבשביל לעשות שינה טובה, עם ריכוז, משהו כזה, קטעים, יש כאלה שממש רק התדר שם, וזה נורא לשמוע את זה, זה לא נעים, אבל יש כאלה שמכניסים את זה בתוך מוזיקה, אמביינט כזה, של איזושהי מוזיקה נעימה מונוטונית. ניסיתי את זה, עובד טוב.
מעולה, אני שמחה לשמוע, כי גם בזה Universal Music Group מעורבת ותומכת, ובאמת מאוד מאוד פתוחה לכל המקומות, לכל הרעיונות החדשים האלה שמגיעים, שבסופו של דבר נועדים לשרת את הקהל של המאזינים ואת האומנים עצמם. האומנים והאומנות היא ממש במרכז העשייה של Universal Music, וכל דבר שיכול לתמוך בזה, ולגרום להם לעשות את האומנות שלהם בצורה יותר טובה, הוא מבורך בעינינו.
עדי, את יכולה לתת לנו כזה איזושהי מין סקירה, או מין תחזית של איזה מגמות של סטארט-אפים או טכנולוגיות, כאילו את רואה היום יותר מפעם, ומה את חושבת, לאיזה כיוון זה הולך?
אז כן, הנושא של הבריאות הוא בהחלט כרגע בפוקוס ובעלייה. AI, חד משמעית, איך לא אמרנו, לא נגענו ספציפית בנושא הזה עד פה.
די, כמה אפשר.
אבל זה רק ילך והתפתח, כן. אין מה לעשות. זה, השנה האחרונה באמת הייתה השנה של Generative AI וכל מה ש...
וכנראה שב-Generative AI במוזיקה זה הולכת להיות שנת פריצה, השנה הקרובה.
כן, כל עוד באמת זה מגן על זכויות של אומנים ומשרת אותם, ולא, והמודלים של ה-AI הם לא מודלים של, כלומר, אם הטכנולוגיה או המוצר לא אימן את הפלטפורמה, לא אימנה את עצמה על זכויות שהן לא מוגנות, אלא הכל נעשה בחוק ותחת הגנה על זכויות יוצרים, אז...
כן, אלה הטוקינג פוינט של החברות הקליטים הגדולות, אבל כן. אנחנו זוכרים לפני 20 שנה, קצת יותר... שהייתה התנגשות מאוד מאוד גדולה בין האינטרסים של חברות התקליטים לבין הטכנולוגיה. כלומר, כל מה שקרה עם נאפסטר, וחברות התקליטים לקח להם הרבה שנים עד שהם הצליחו להדביק את ה...
יותר מעשור, העשור האבוד.
יותר, עד 2015 ממש. כשההתעוררות... iTunes התחילה והסטרימינג התחיל להיכנס.
iTunes התחילה
ב-2007. נכון, נכון, אבל הסטרימינג בעצם...
אבל הסטרימינג נכנס ב-2011, ואז... המגמה השתנתה חזרה בתעשיית המוזיקה בעלייה של הכנסות ב-2010-11, היא השתנתה המגמה ואז קרה, ו-2000 עד 2010 זה עשור עבוד של פשוט של חוסר לטעמי, לא בא מהתעשייה של המוזיקה, אז אני אולי לא יודע מספיק, אבל רואים את זה בגרפים ובנתונים, זה פשוט עשור של ירידה בהכנסות עם שום דבר לא צמח, זאת אומרת הכל היה בירידה, זה ממש, ו... לקח 22 שנה לתעשיית המוזיקה הסטנדרטית, מהכנסות ממוזיקה נטו. 22 שנה לחזור לאותו נקודה. מ-99 עד, אתה אומר, 2015, אז כדי לשבור את השיא, 2021, פעם ראשונה נשבר השיא של 99. 22 שנה.
ולא מתוקנן עם האינפלציה, אבל כן.
בדיוק.
קודם כל, כבר אז, בכל הנושא של סטרימינג, Universal Music Group הייתה אחת הראשונות לאמץ את ה... לראות את הפוטנציאל בזה ולא לפחד מזה, כי כמובן שכולם נרתעו. וגם היום, בכל מה שקשור ב-AI, יש הרבה מאוד רצון כן לשתף פעולה, וכן למצוא דרכים לעבוד עם AI בדרכים ששוב, פועלות עבור האומנים ומשרתות את האומנים, ושומרות על זכויות היוצרים של האומנים, כדי שהם יתוגמלו כראוי בסופו של דבר. אנחנו כאן כדי להגן על הזכויות שלהם. זה חלק כן, מה...
אני מסכים איתך שאין ספק שצריך כן. למצוא איזשהו מודל עסקי שידע איכשהו לתגמל. מצד שני, ברגע שהטכנולוגיה קיימת, אף אחד לא יכול להבטיח שהיא לא טיפול בידיים של כל מי שירצה להשתמש בה, ויהיה קשה לעשות מוניטיזציה של הדבר הזה.
אז Universal Music כן מעורבת ביוזמות מאוד מעניינות, כולל שיתוף פעולה עם יוטיוב לצורך העניין, בהקמה של אינקובטור סביב AI עם מוזיקאים של Universal Music, שממש לוקחים חלק בכל הטכנולוגיות החדשות של AI, ומוצאות את הדרכים שבהם באמת הם יכולים להפיק מוזיקה ולייצר מוזיקה יותר טובה באמצעות ה-AI. כלומר, שוב, שזה ישרת את המוזיקאים ושזה לא יהווה... אתגר או מכשול או...
אני חושב שיש עוד הרבה מה לחקור והרבה מה שקטרה אל הנרור בעניין הזה, כי אנחנו...
נכון.
אני לא חושב שאנחנו באמת יודעים את הפוטנציאל של ה-AI. הג'נרטיב AI שאנחנו רואים היום בחוץ, זה תוצאה של מחקר של הרבה שנים שלקח להגיע לזה. AI השתמשנו בו בטכנולוגיות ב-AI-Tech בכל מיני זוויות. אז יש סוגים שונים של AI, אבל אני אומר שגם הג'נרטיב הזה שאנחנו רואים היום ב-ChatGPT, שזה קל, כל אחד יכול לבוא לשאול ולקבל תשובות והמון מידע, אז אפשר יהיה לאמן את זה לעוד דברים ודברים זה. אבל אני רוצה לקחת אותך לעוד מקום, אמרנו מוניטיזציה. האם נגעתם בתחומים שקשורים לבלוקצ'יין, זאת אומרת לנושא של פיתוח, כי שם, אפרופו AI וביוחד, זה טכנולוגיה שלטעמי, היא כאילו קיבלה איזה במה עם כל הנושא של NFTs וכו', ואז כמובן הכל התרסק, כי כשיש משהו חדש קופצים עליו הרבה, הרבה, הרבה נוכלים בעיקר, היו שם, ראו בזה בעלה לזהב ועשו מזה יופי של סיבוב, מי שמכיר, זה כאילו התרסק, אבל בסוף כטכנולוגיה, זה מקום פוטנציאל מאוד מאוד חזק, בשביל לעזור לאומנים לעשות מוניטיזציה, השאלה אם זה משהו נגיד Universal רואה בזה מקום, כי אולי זה גם מייתר אותה? סימן
לא,
שאלה?
זה, אני לא חושבת שזה מייתר אותה.
אוקיי.
אני חושבת שהבלוקצ'יין זה טכנולוגיה שפה להישאר, בניגוד לאולי דברים אחרים, כאילו, כלומר, NFT זה חלק מבלוקצ'יין, זה לא...
זה לא הבלוקצ'יין, מה שאתה אנשים טועים, אנשים חושבים שזה בלוקצ'יין, וזה כבר לא שווה כלום, וזה בדיוק ההפך.
נכון. אז NFT באמת היה הייפ, כמובן, עכשיו הוא כבר הרבה יותר בדעיכה.
התרסק, בואי.
כן, אני מנסה להיות זה, עדינה, בסוף, יש גם אנשים שהשקיעו בזה, וזה בסדר גמור, אבל אני חושבת שיש באמת הרבה מאוד דברים, אנחנו רואים את זה בפינטק, בכל עולם הפינטק, שהבלוקצ'יין הוא פה להישאר, והוא פשוט מקבל כל מיני זוויות שונות, בכל מיני תחומים, לא רק במוזיקה, וזה משהו שאנחנו נלמד לחיות איתו, בעולם הזה של המטאברס, של לאן אנחנו הולכים, של... אבטארים, ושוב, Universal Music Group לא נרתעת מזה, לגמרי מוצאים את הדרכים כן לעבוד ביחד עם הטכנולוגיות האלה, בדרכים שמשרתות את החברה.
אני חושב שזה חשוב, מה שאמרת, ואני שמח לשמוע את זה, מגורם רשמי, כי בדיוק מה שקרה לאותו, דיברנו על עשור עבוד, זה קרה בגלל ההתנגדות של חברות הלייבלים, אגב, בגלל זה גם הם בידעו את הבחורה, אם אנחנו מסתכלים במספרים של מחירות מוזיקה, בסוף מי ששולט היום זה חברות הטכנולוגיה, ולאו דווקא לייבלים, בטופ 10 של מחירות מוזיקה נטו, לפחות נמצא אותה, איפה עוד מהמחקר שאני מכיר, חברות הגוגל.
נתח השוק של עולם המוזיקה מאוד מאוד גדל בשנים האחרונות, יש כבר הערכות שהולך להתקרב ל$50 מיליארד, זה סכומים מאוד מאוד גדולים, וחברות המוזיקה נמצאות שם כדי ליהנות מזה, ואנחנו יודעים גם שבעולם של הסטרימינג, מי שנהנה היום בסופו של דבר מהכסף, זה בדרך כלל לא האומנים ולא חברות הסטרימינג, אלא חברות המוזיקה הגדולות שמחזיקות את הקטלוגים הגדולים. אבל מצד שני, גם הנתח שוק שלהם הולך ומתכווץ יחסית, הוא עדיין גדול, אבל יותר ויותר חברות עצמאיות מקבלות שם נתחים, ויש היום הרבה מאבק סביב איך יהיה מודל התשלום בעולמות הסטרימינג, יש שם...
אפרופו בלוקצ'יין.
הדברים האלה, הדברים האלה משתנים גם כאילו לגבי איך ישלמו וכמה ישלמו, וכי כולם מסכימים שהאומנים...
וכמה אחוזים.
כן, ממש עכשיו שינו בספוטיפיי את המודל, וכל אומן שאין לו, או כל שיר יותר נכון, שיש לו פחות מאלף השמעות בשנה, לא יקבל שום תמלוגים על האלף השמעות האלה. למשל, זאת אומרת, יש כל מיני דברים שמנסים לשנות את חוקי המשחק, והדבר הזה נמצא עדיין במסע המתן, ונראה, אבל אני חושב שהשאלה הגדולה, כאילו, לגבי הבלוקצ'יין, זה באמת טכנולוגיה שהגיעה, ויש בה המון המון הבטחה, אבל אני חושב שעוד לא בדיוק יודעים איך הדבר הזה יבוא לידי ביטוי, ואיך זה יהיה מיושם ביישומים העתידיים של האינטרנט.
בכלל בלוקצ'יין, לא רק במוזיקה.
כן, כן, כן.
זה כמו עם האינטרנט, אפרופו, אמרו, את אמרת, ושמחתי שאמרת שהבלוקצ'יין הוא כאן להישאר. ב-2000, אני קמת החברה השונה שלי בשנת 2000, וזה החברת .com, חברת אינטרנט, וכמה חודשים אחרי זה, בועה התפוצצה, ואני קיבלתי הרבה פידבק עם אנשים, אוקיי, האינטרנט הזה לא, זה לא מה שחשבנו, זה לא פה, ואני אז גם אמרתי, זה לא נכון, הטכנולוגיה, האינטרנט עובדה, 20 שנים אחרי, האינטרנט הוא כלי, והוא ישמש, פשוט השימושים אז היו לא נכונים, כשלא הסתכלו על המוצר, ולא הסתכלו על המשתמשים וכו', אלא רק על הטכנולוגיה, אז אני חושב שפה זה אותו דבר, בלוקצ'יין כטכנולוגיה, ובסוף איפה זה קרה, וזה קרה גם למוזיקה עם הסטרימינג, זה נקרא טיפינג פוינט, ברגע שהטכנולוגיה שתמיד מקדימה, נפגשת עם התשתיות. ואחת הבעיות של, שאמרת, מה שאמרת בעצם אומר, שהתשתיות בתחום הזה של תשתיות המחשוב, כדי להשתמש בבלוקצ'יין בצורה רחבה, ושהוא יגיע לקהל, ושאפשר באמת יהיה להשתמש בו בצורה מושכלת, או קלה כמו אפרופו ה-AI, צריך שיהיה תשתיות מחשוב משולבות וזה, ואת זה עוד לא יודעים עוד לפצח, זה בהרבה חשיבה והרבה דברים.
גם איזה יישומים ואיזה צרכים.
היישומים, אבל כדי שיהיו יישומים, חייב שהתשתית, זה היה עם הסטרימינג, מה קרה? עד הטכנולוגיה, או נקרא לזה טכנולוגיה של האייטיונס וכולי, והעלאת שירים הייתה קיימת, אפשר כבר לשמוע, אבל הסטרימינג בכלל, שלא נדבר על הסטרימינג בווידאו, ובפייסבוק והלייב סטרימינג, כל הדברים האלה, לא היה, אפשר היה לעשות את זה, ברגע שהתשתית הלכה ונפגשה, ברגע שטכנולוגיה נפגשת עם התשתיות, והתשתיות תמיד מזנבות, הן באות הרבה אחרי, אז נוצר אותו טיפינג פוינט, זה מונח ידוע, ואז הדברים מתחילים לפרוץ.
כן, אני חושב שהנקודה המעניינת עכשיו, בחודשים האחרונים, עם מה שקורה עם ה-AI, זה שבאמת רואים משהו שגם ברור לחלוטין שזה כאן להישאר, ברור לחלוטין מה היתרונות של הדבר הזה, מה הסכנות, מה החששות, כל הדבר הזה מאוד מציף בצורה מאוד מאוד ברורה, עניינים אתיים, עניינים משפטיים, עניינים של איפה נגמרת המכונה ומתחיל האדם וכן הלאה וכן הלאה, ויש פה גם עניין של התנגשות בין אנשים שמחזיקים בזכויות היוצרים,
לבין, שזה ייחודי באמת את עשיית המוזיקה.
לבין יוצרים שרוצים פשוט ליצור ולעשות דברים ופחות אכפת להם, כמו שקרה בזמנו עם הסימפולים וזה ש... כשיצאו אלבומים הראשונים שהשתמשו בסימפולים, אף אחד לא חשב שם על זכויות יוצרים, כשדלסול הוציאו את Three Feet High and Rising, הם לא חשבו שהם צריכים לשלם לטרטלס, כאילו על שימוש בסימפול, כי הם פשוט רצו לעשות משהו מגניב עם המוזיקה, וזה, על לעשות משהו מגניב, זה בסוף הדחף היצירתי הראשוני והחשוב, שצריך למצוא דרך לאפשר אותו, בלי לסרס את האומנות. ובלי מצד שני לפגוע בזכויות, שזה, אבל לא בטוח שזה יתכנס בסופו של דבר.
בתמונות אגב, הנושא של הג'נרטיב AI בתמונות אין זכויות יוצרים כמו במוזיקה, ולכן שם זה הרבה יותר פרוץ נכון להיום.
אולי שיש זכויות יוצרים.
לא כמו במוזיקה. אתה יכול לייצר, ללמד על, הנושא של ללמד על דברים קיימים, לא קיים בתמונות כמו במוזיקה. אין את הנושא הזה שזה שלך, וזה שייך לך.
צריך לבדוק את זה, יש לי יוצא משפטית בבית.
נראה
שאתה לא יכול, אתה לא יכול לקחת צילומים של רוברט מייפלטורפ.
לא, אבל הוא יכול ללמוד אותם. אתה יכול ללמוד, אתה הרי יכול לקבל, אני רוצה משהו כמו שעשה קלוד מונה, או משהו בסגנון. במוזיקה אתה לא יכול ללמוד, ללמד את המערכת על מוזיקה של יש בזכויות, הרי זה מה שדיברת. בצילומים ותמונות.
אתה יכול, כל עוד זה באישור. כאילו.
במוזיקה, בתמונות אפשר, זה חופשי.
כי בסופו של דבר, אנחנו נכנסים פה לשאלות אתיות של AI, כי גם מוזיקאי, לצורך העניין, The Weeknd, אי אפשר להגיד שThe Weeknd לא אימן את עצמו, כן, על מייקל ג'קסון. הוא אימן את עצמו על מייקל ג'קסון, ויש מייקל ג'קסון במוזיקה של The Weeknd. האם מייקל ג'קסון
הוא... מה שפעם קראנו השפעות.
כן, לגמרי, לד זפלין אימנו את עצמם במרכאות, שלא לומר גנבו תמות וקטעים מוזיקליים מאומני בלוז, כאילו באופן בוטה, ופעם היה יותר קשה לעקוב אחרי זה. אבל זו הדרך של אומנות. אומנות מתבססת על העתקה, שינוי, חיקוי, ואז השאלה, האם את מונעת ממודל AI ללמוד מהמוזיקאים הכי גדולים שיש, ומודלי AI חייבים ללמוד רק ממאגרים של מוזיקת מעליות כאלה ומוזיקה הזה, אז ברור שזה יפגע גם בתוצרים הסופיים של ה-AI.
קיצור
שאלה אתית בעייתית.
נכון, אבל יש לזה פתרונות, וכן מנסים לעשות סוג של, זה נקרא guide rails, או איזשהו guidelines כאלה של איך אפשר לעשות AI או מודלים של AI שהם אחראים, שהם כן מתבססים על חומר שהוא נלקח ברשות, כלומר, שהם לימדו את המערכת, ושילמו על הזכויות האלה, שילמו
לזכויות ללמד את המערכת.
כן, כן,
זה,
כן.
זה מה שאמרתי, את זה אין בתמונות.
בדיוק. ואני לא יודעת אם אין את זה בתמונות, אבל, אבל זה אחד הפתרונות, שכל עוד זה נעשה באישור, ואין פה, כי בסוף זה מכונה, זה לא כמו בן אדם, שאוקיי, כמובן כל אחד מאיתנו גדל לתוך העולם הזה, ומקבל אין סוף השפעות מכל המערכות שסובבות אותנו. אז ופה אתה מדבר פה על מערכת, על טכנולוגיה, על איזושהי מכונה, שגם בסוף מייצרת רווח, אז אם כל הרווח הזה, המסחרי הזה, הולך לחברה מסוימת שמרוויחה ולא מחלקת למעגלים שממנה היא יצרה וספגה.
גם The Weeknd לא מחלק כסף לאומנים שהושפע מהם, לצורך
העניין.
אבל אם
The Weeknd עושה לדוגמה סימפול, או עושה קאבר, אז כן, הוא דואג לשלם למי שהיה חלק מהיצירה המקורית.
אם יש שם חלק מזוהה ספציפית, נכון, כן. אבל אם לצורך העניין ה-AI ייתן לך בסוף שיר שאומן על מייקל ג'קסון, ואת מקבלת שיר שאת אומרת, וואו, זה ממש מזכיר את מייקל ג'קסון, אבל זה לא, אין שם המילים שלו, אין שם הסימפול שלו, כמו שדה וויקן, את יכולה להגיד שזה דומה. האם המכונה הזאת צריכה לשלם למייקל ג'קסון, לאסטייט של מייקל ג'קסון, או ליוניברסל שמחזיקים למדה, בזכויות?
אם המכונה למדה...
זה סוני, לא חושב.
נכון, יפה. אבל כן, אם המכונה למדה, וכאילו זה מובהק שהיא... התאמנה על המוזיקה הזאת, אז מן הראוי שהיא גם תחזיר משהו חזרה.
טוב, השאלה פה, האם המכונה והאומן הם צריכים להיות, האם The Weeknd או מכונת AI צריכים לציית לאותם כללים אתיים. אני מציע שנשאיר את הדיון הזה פתוח, כי אנחנו לא נפתור אותו פה.
לא, לא, יש אנשים גדולים מאיתנו ששוברים את הראש.
וגם הם ייקח להם שנים.
יש עוד המון המון דברים שאפשר לדבר עליהם, המון המון שאלות. אנחנו קצת הקצבנו לעצמנו מראש, הפודקאסט יהיה כשעה, ואנחנו כבר חרגנו לדעתי מהדבר הזה. צריך להזכיר לעצמי בהקלטה הבאה, לשים טיימר שנראה באיזה שעה אנחנו התחלנו. עדי, לפני שאנחנו נסיים, אנחנו רוצים לייסד איזושהי פינה בפודקאסט, שבה אנחנו שואלים את האורחים שלנו שאלות קבועות. אז יש לנו כבר שתיים כאלה. שאלה קבועה הראשונה, היא צריכה להוציא בשביל זה את הטלפון שלך.
כן.
ובאיזה שירות סטרימינג את משתמשת?
ספוטיפיי.
אוקיי, אז מה השיר האחרון שניגנת בספוטיפיי? אם את עכשיו עושה פליי, מה יש לך בספוטיפיי?
וואי, מעניין. אהבתי. בוא נראה. וואו, יפה, יש לי סולט. סולט זה...
מדהים.
כן, שמחה שאתה אוהב. זה הרכב בריטי, יותר ככה סול, נאו סול, שאמרתי שאני מאוד אוהבת.
מומלץ מאוד.
מומלץ, כן, בהחלט.
הם עשו עכשיו תופעה ראשונה שלהם לפני כמה חודשים.
נכון, ואח שלי במקרה גם הופיע בהופעה הזאת איתם, הוא היה איתם על הבמה.
די.
כן, 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 אח שלי זמר אופרה בלונדון.
צמרמורת, וואו.
לגמרי, הוא אפילו לא סיפר לי על זה מרוב שזה היה כל כך סודי, ותוך שלוש שעות כל הכרטיסים פשוט נמכרו.
כאילו, ההרכב הזה גם היה נורא אנונימי, אף אחד לא ידע מי הם, הם העלו את המוזיקה שלהם כזה פתאום לבנדקמפ, ואז הורידו, ואז החזירו, ו... כאילו לא ידעו מי עומד מאחורי הרכב הזה, ופתאום כשהם מופיעים, אז איך פותרים את הסוגיה הזאת של אנונימיות?
הם כולם עלו, קודם כל הלהקה הייתה מאחורי מסך, לא ראו אותם בכלל, והזמרות שהן יותר קליאו סול לצורך העניין שהיא אחת הסולניות, והייתה שם גם ליל סימס שהיא ראפרית בריטית מהממת.
הכי טובה בעולם היום.
וואי, נהדרת. אז הם עלו להופיע עם הלהקה, והם גם הם היו עם מסכה על הפנים. אז כל ההפקה הזאת הייתה מדהימה, עם זמרים, עם רקדנים, כאילו להקה לייב. הכל היה, כאילו מבחינת פשן גם, הכל היה טיפ טופ. וזו הייתה הופעה חד פעמית לצערי, אני כרגע לא יודעת אם יהיו עוד הופעות, אבל בפעם הבאה אני בהחלט רוצה להיות שם. אז המלצה לכל המאזינים לעקוב אחריהם.
סולט, S-A-U-L-T.
כן.
ופודקאסטים את שומעת?
כן.
איזה פודקאסט שמעת אחרון?
וואי, טוב, זה קצת אישי עכשיו.
נגלה גילויים.
כן, זה טוב, אני יכולה להגיד, אני כרגע בחודש שישי להיריון שלי.
מזל טוב, בשעה טובה.
אז כן, אז בנקודה יותר אישית, אני עכשיו ככה מאזינה יותר לפודקאסטים של סביב לידה, סביב להכין כזה את התהליך לזה.
כן, היום יש ספרים, היום יש פודקאסטים.
יש גם ספרים, אני גם אוהבת ספרים, אני צריכה יותר להדביק את הפער בספרים, אבל כן, להזנה לפודקאסטים, בהליכה.
רוצה לפרגן לבעלי הפודקאסט, להגיד את השם של הפודקאסט, למי שרוצה, מעניין אותו, ניתן את זה.
באות לעולם, אם מישהו בהיריון אי שם, אז כן, ככה זה נקרא.
ושאלה אחרונה בסבב הזה, מה הייתה ההתכתבות האחרונה שלך עם צ'אט GPT?
וואי, זה מצחיק שאתה אומר את זה, כי זה בדיוק מתחבר לסיפור שלך מתחילת הפודקאסט, שחשבת עליך לקרוא לפודקאסט הזה, אז אני גם ארגנתי אירוע שהיה אמור להתקיים ב-17 באוקטובר, וזה היה אירוע שסוף סוף היו צריכים להגיע פה לישראל, Universal Music ישראל, 5 אורחים מאוד חשובים, מ-Universal Music ב-LA, ומאבי רוד בלונדון, והאירוע היה אמור לרכז את כל התעשייה של מיוזיק טק פה בארץ, להביא את הסטארט-אפים, כל אלה שנפגשנו איתם ואלה שעוד לא יצא לנו להביא את כולם למקום אחד, אלינו למרפסת במשרדים שלנו, ושהם יכירו את הנציגות שלנו בחול, שיבינו איך יוניברסל מיוזיק מעורבת, ולמצוא יותר דרכים לשיתופי פעולה. ולצערי, עם כל מה שקרה בשביעי באוקטובר, האירוע הזה בוטל, אבל כשחשבתי איך לקרוא על האירוע, איך למתג אותו, אמרתי, קלאסי, אני צריכה לפנות לצ'אט GPT.
ועזר לך?
לא, זה היה גרוע. זה היה גרוע ברמות, בדיוק כמו שתיארת.
השאלה אם את משתמשת ב-4 או ב-3.5, אגב.
אני השתמשתי ב-4.
אני משתמש ב-4 גם, זה הבדל.
אז כן, זה הייתה אכזבה. ובסוף, רק מהבריינסטורמינג של האנשים, כאילו שהתחלנו ככה, רק מזה בסוף הגענו לאיזשהו שם שהיינו ככה שלמים איתו.
מה היה השם שהגעתם אליו?
ספיקרס, שזה כאילו הרעיון של גם הרמקולים עצמם, וגם הספיקרס שאנחנו מביאים פה לתת קצת ידע לתעשייה המקומית. אז כן, זה היה השם שנבחר. אבל אני חושבת שכן, יש מקומות לטכנולוגיה להשתפר, ואנחנו בדרך הנכונה. וזה לא מוותר על היצירתיות האנושית.
יפה. עדי, יש לך עוד משהו שאת רוצה לומר לסיום?
כן, אני אשמח קודם כל לעשות, לקרוא מפה לכל הסטארט-אפיסטים, לכל היזמים או מוזיקאים שרוצים ליצור איתנו קשר, אל תעססו, דברו איתי בכיף. אני שמחה להיפגש עם כל מי שמעניין אותו התחום הזה, וכל מי שבא עם איזשהו רעיון. ובמיוחד גם משקיעים, אני חושבת שיש פה, הדבר הבא זה ממש ככה לתמוך בתעשייה של משקיעים שיבואו וישימו, ישקיעו בדור החדש הזה של היזמות הישראלית במוזיקה ובבידור, יש הרבה מה לעשות, יש המון רעיונות טובים, יש הרבה פוטנציאל עסקי, כלכלי, אז כדאי לכם להשקיע ובהצלחה לכולנו.
עדי. המון המון תודה שבאת, עשית לנו ספתח ממש כיפי לפודקאסט שעדיין אין לו שם.
אני שמחה, אולי מפה תגיע הגאולה לשם החדש. תודה רבה רבה על האירוח.
תודה לך שבאת.
פה אנחנו נכניס בעריכה מוזיקה כזה בפיידין, לסיום.
יש כבר איזה?
לא, אני אעשה משהו.
דבר איתנו, אנחנו נראים במוזיקה.
לא, מצטער, לא רוצה לשלם זכויות.
On the house, מה שנקרא.